ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
לא לא לא
לא, עכשיו תשתשר זה על כנפי הכסף.
איך על כנפי הכסף רכובים.
נה 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 לה 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 לה. לא, איך זה זיוף? עזוב.
עזוב?
תחליף מקצוע.
נו בוא, תתקן אותי.
נעשה ים ויסוב החור והנחור. אבל זה חיל האוויר, אתה מתחבר לחיל האוויר או שאתה עדיין נקדם? לא, התאפסת כבר? הכל בסדר? לא, לא יודע. אולי עדיין לא צריך אותה.
ברבע לשש אחרי המלחמה אנחנו נעשה סדר.
אוקיי.
ברבע לשש, בוקר טוב, בוקר טוב, אנשים, להתעורר, להתעורר. מי שחשב שהוא יחרוב פה עד מאוחר, אז יש לי חדשות בשבילו.
מה הולך?
בסדר. כן. מה קורה?
בסדר גמור.
מה, השאירו לנו פה עיתונים באולפן, בואו נראה, דעות אחרונות, חשיפה, רמטכ"ל מקפיא את הוועדות לבחינת מחדל 7 באוקטובר, יוסי יהושע, עמוד 2. אחרי שראשי הוועדה לא קיבלו סמכויות או כתב מינוי, הרמטכ"ל הלוי החליט כי הוא דוחה את הקמתו של הפורום עד לסיום התחקירים הפנימיים. במקביל, פנה למבקר המדינה. אין תחקירים, אין תקדים לביקורות במלחמה, זה יסיט את קשב המפקדים. יוסי יהושע, עמוד 2. כן. מה קורה?
בסדר, אתה מבסוט סוף סוף. נקפיא, הכל בסדר.
ברוך השם.
כן? מה אתה אומר על ההקפאה?
על ההקפאה?
כן.
אני חושב שזה היה מתבקש. עכשיו צריך פחות רעשי רקע. כן. מה אתה אומר על טלי גוטליב?
לא, בוא נדבר על זה רגע. טלי, נכון.
על הסיפור שלך, על הסיפור שלך.
כן, זה קצת יותר חשוב נראה לי. כן,
יאללה, דבר על זה.
לא, כי אתמול יצאת נגד זה. אני זה שצפה בפטריוטים אתמול.
מה יצאתי נגד זה?
כל פעם לפני שידור, זה אני שצפה בפטריוטים. כמה הבאת היום?
שעה ראשונה 8:30.
כן.
שזה יפה.
כן.
בוא נראה רגע.
שעה שנייה. כולם בבתים, מלחמה.
שעה שנייה 7:03.
בסדר גמור. לא רע בכלל.
בסדר, בטח ידפקו לי שם איזה ממוצע של 7-8, אני יודע, משהו כזה. משהו בסיג 7-9. לי, לי,
לא, אל תעשי סדר. לא, אתה מרבה בין השירים.
כן, זה כמה שירים ביחד. אני חוסך זמן. בן אדם נגיד, אין לו הרבה זמן, הוא רוצה לשמוע כמה שירים, אז הוא משלב ביניהם, אתה מבין?
אתה יודע, הדבר הכי מעניין זה השיר שאנחנו בוחרים בסוף התוכנית, זה נהיה כבר קטע.
בחרת שיר?
לא, עוד לא, לאט לאט, אני בן יואב יצחק עכשיו, לתכף אנחנו...
אוקיי, אני עייף.
למה?
כי תמיד אני הולך לישון מאוחר, אני גומר את העבודה מאוחר, עד שאני נכנס למיטה, עד שאני עם הוואטסאפים, עד שאני עם הטוויטר, עד שאני פה, עד ששם,
אז בקיצור... אז מתי יש לך חיים? לא הבנתי. כאילו, בין ל... הולך לישון מאוחר, כמה מוקדם לפה. מתי אתה מתאמן? מתי אתה מאכיל את היונים?
אוי, אני צריך לבטל את האימון, באמת אין לי כוח. אני אגיד לו שאני לא מרגיש טוב.
מה אתה אומר על המבקר? למה הוא מציק לצהל?
המבקר? למה הוא מציק?
כן, מה הוא מציק לצהל עם השטויות שלו עכשיו, עם התחקירים תוך כדי מלחמה? מי צריך את זה על הראש?
איך הגעת לזה שהוא מציק?
ככה? למה צריך את זה תוך כדי מלחמה?
מציק?
כן.
Why like this?
כן.
לא, לא מכובד.
מה זה לא מכובד? למה עכשיו, אתה צריך עכשיו שאלוף פיקוד הדרום יתחיל לאסוף חומרים ויתייעץ עם עורכי דין בכירים, או שינהל את המלחמה?
בסדר, אוקיי.
לא, לא בסדר. מה הבא לסיים את המלחמה? ואז התחילו את התחקירים.
בסדר.
אתה מבין? ואיזה דרישות יש לו פתאום, והכל הוא רוצה עכשיו.
איך אמר פליישמן אתמול? הרצי התחיל.
נו.
הרצי התחיל.
נו, אוקיי, נזיר, הרצי יעצר. תעצור גם.
יפה.
אז יפה, אז שיעצור.
כן, אז יעצור. בסדר. אז יעצור.
לא, אתה מבין שזה לא בסדר לעשות את זה תוך כדי מלחמה.
טוב.
וזה ברור לך שכולם הולכים.
טוב.
תודה, הלאה, טלי גוטליב.
כן, בבקשה.
מה עוד תביאו לנו, כן, מה? מה, ואיזה משפחה יש לה לתפארת, באמת, כאילו, אתה ראיתי את אבא שלה בחטיבת המילואים ב-55.
גם הילדים שלה מתוקים משהו.
והילדים, והאחים, וזה, ומה זה השטויות האלה? תגיד, איך גידלתם את הדבר הזה? ברצינות, כאילו, איך עובר דבר כזה? כאילו, חברת כנסת מוציאה את... כאילו, מה? כן, בבקשה.
אין לי, אני, תשמע, אני באופן בסיסי אוהב את טלי גוטליב.
אוקיי, גם אני, יכול להיות שהיא אחלה בן אדם, באמת אני אומר לך, אבל באמת, אני לא מכיר, יכול להיות שהיא אחלה בן אדם, ואחלה משפחה, אבל למה לעשות את הדבר הזה?
אחרי שאמרנו את זה, מדובר בטרלול מוחלט, הזיה, לא רלוונטי, לא שייך, לא מכובד, עם כל הזה שיש לה ביקורת נכונה על המערכות, שכשלו וכל הדבר הזה, עם כל זה שיש לי ביקורת קשה מאוד על שקמה ברסלר, ואני אומר אותה, ואני חושב שהיא פגעה מאוד במדינת ישראל, פגעה בצהל, פגעה בביטחון, פגעה בהרתעה, עשתה נזק גדול מאוד, אני חושב שהיא באמת, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל עשתה נזק גדול מאוד,
כי בדרך כלל אתה לא משתמש במילים קשות.
בדיוק, אני בבחור שבורר במילים, מה שנקרא. עדיין, מאיפה הביאו את החרטוט הזה שבעלה דיבר עם סינואר? בוא, באמת,
מה
כאילו.
לא המצאתו, מה לא המציאו על בעלה?
מה זה השטויות האלה, נו, באמת.
אתה יודע כמה פניות קיבלתי על בעלה והשבה? כאילו, מה לא המציאו עליו? אני לא אשתף את המאזינים.
איזה שטויות, איזה אבלים. אתה יודע, יש לי אלרגיה לקונספירציות.
נכון.
יש לי אלרגיה לקונספירציות. אני לא יכול, אנשים שולחים לי קונספירציות, זה מעצבן אותי. אני גם לא עונה. אנשים שואלים אותי, זה נכון, אני לא עונה. זה מעצבן אותי. אני פשוט מתעלם מהדבר הזה.
עכשיו, שאתה לא עונה, אתה יודע מה קורה?
נו.
הם עדולים לחשוב שמשהו נכון. זו הצרה, אם אתה לא בולם את זה. במסגרת גם, אתה יודע, חיסלנו את זה, חיסלנו את ההוא, כל יום הם בוואטסאפ מחסלים את כולם.
פשוט כמה שטויות, נו באמת, בעל, כן, בעלה דיבר עם סינואר, נכון, נכון, הרים לו טלפון, בטלפון המשני, נו באמת, כמה שטויות אפשר להמציא, ועוד מאמינים ועוד מתווכחים איתי, מה אתה מגן על המערכת, מה אתה זה, כל אחד נהיה גאו, כל אחד יודע, מאיפה, יש לך על מה להסתמך, יש לך על משהו להגיד, יש לך, אתה יודע משהו, תן, אתה יודע מי זה בעלה, אתה יודע, אתה יודע מה הוא עושה, אתה יודע מה התפקיד שלו, אתה יודע איך הוא יכול לדבר עם סינואר, אתה יודע אם הוא ידבר עם סינואר, יש לך איזה עדויות, יש לך איזה, סתם שטויות, אבל אם, היא נפגשה, שקמה עם ראש המוסד, כן, ברור.
דלך סתם אנשים רעים.
אין לי כוח לשטויות.
הנה, סתם אנשים רעים, אומרים לי, אינון, לא יודע לבקר את הליכוד, וזה, אינון, אתה בסדר, תדע לך, אתה יודע לבקר את הליכוד, זה סתם רע להם.
אתה מבין מה אני אומר? זה לא קשור לליכוד. מה זה קשור לליכוד? אני חושב שהיא עושה פשוט פאול רציני. הקטע הוא שיש לה מצע, כאילו הרבה אנשים מאמינים בעבלים האלה. עכשיו, אמר אתמול לדידיה מאיר, אם שמעת, שקונספירציות זה מצב נפשי. כלומר, אנשים שמאמינים בקונספירציות, הם תמיד יאמינו בקונספירציות. ואנשים שלא מאמינים בקונספירציות, הם תמיד, אני למשל, לא מאמין בקונספירציות.
גם אני לא, אבל אני חייב להגיד לך משהו, שיש לא מעט אנשים שמאמינים, או חושבים שהיה איזשהו סוג של שיתוף פעולה. ואני שומע את זה...
נכון.
יותר מדי.
אתה יודע למה זה, כי לאנשים קשה להאמין
ש... זה מתחיל לתפוס לצערי הרב.
לא, זה תפס מהרגע הראשון.
תקשיב, זה תופס. לא בהיקפים גדולים, אבל אפילו בשוליים...
זה מהרגע הראשון תפס, אין הבדל, אין שינוי.
אבל זה לא נעצר עד עכשיו.
בסדר,
אני אומר לך, זה לא נעצר עד עכשיו.
כי זה מה שאני אומר לך, שאנשים שמאמינים בקונספירציות, מאמינים בקונספירציות.
אבל יש לא מעט כאלה.
אז מהרגע הראשון, אגב, גם הפרשה של אלמו כהן, היא לא כצעקתה מה שהוא עושה מזה.
נכון.
לפי מה שאני, אתה מכיר את האירוע?
מכיר, ודאי, גם איתי דיבר.
כן, נו, בסדר, אוקיי, כבר עשה מזה, וענונו, בוא. כבר ידענו דברים הרבה הרבה יותר חמורים מזה, בוא לא נגזים, בוא זה, הכל פה נהיה בגידה וחמורים ומסתירים והצה והמערה, בוא לי, טוב נו אין לי כוח, יאללה.
אני רוצה שרגע תיתן לי
רגע. מה עם סילמן, חטפה סתירה?
כן.
ואני רואה איך כל השמאלנים האלה מגנים על התוקפת, כל פתאום גליקמן, שסילמן, הוא כתב משהו, סילמן לא יודעת מה זה תקיפה, פתאום הוא מגן על אלימות, יריב אופנהיימר, אותו דבר, מגן על אלימות, מגני אלימות, פתאום השמאלנים מגנים על אלימות, בושה וחרפה, תתביישו, תתביישו, זה מה שיש לי להגיד לכם, בושה וחרפה.
אוקיי.
יפה, הלאה, כן, מה רצית לדבר?
מוריה אסרף.
נחמד.
איך אני מראים לך?
נחמד.
כן.
כן, כאילו, איך מייזים לבקר את האולפנים? אוי אוי אוי, כל אחד.
למה עשתה את זה יפה?
ראש הממשלה. לא, היא בסדר.
מה? אחלה דיוניה.
לא, לא דיברתי עליה, דיברתי על כל השאר.
לא כל המאזינים צפו בערוץ 13 לפני יומיים שלושה.
ראש הממשלה ביקר את התקשורת, והוא אמר האולפנים.
כן, רק הוא לא היה צריך לעשות את זה, נראה לי, לא היה צריך לעשות את זה מול לוחמים וזה, ולהתעסק בפוליטיקה הזאת, אולפנים לאולפנים, לא שם. הוא יכול היה לשמור את זה לתדרוך השבועי שלו.
די, נו, באמת.
בסדר, אוקיי, נניח, בוא נתעסק במהות.
כן.
בוא בבקשה, למהות.
במהות. מה לעשות, שבאולפנים יושבים אנשים, כן, שגם כן, מסיתים נגד ראש ממשלה בזמן מלחמה, עושים דמורליזציה, נשמעים קולות שאנחנו לא יכולים לנצח, שהפסדנו, mm-hmm. שלא נעמוד ביעדים, שלא נעמוד במטרות, רונן ברגמן, mm-hmm. חבר שלך לעיתון, כן? Mm-hmm. אי אפשר לעמוד במטרות, בטח לא בשתיהן בטוח, וגם לא בכל אחת, וכל מיני זה, מה הוא יודע? מה הוא יודע? זכות
לא לומר, מה אתה
כן,
רוצה?
אבל מאיפה הוא מביא את השטויות האלה? צהל לא יכול לנצח את חמאס?
צהל יכול לנצח
נו, באמת.
את חמאס, רק תגדיר ניצחון. רגע, אחד, רק תגדיר מהו ניצחון, זה דבר אחד, ושתיים, אתה יודע שזה מתנגש עם סיפור החזרת החטופים.
לא, אני לא יודע שזה מתנגש.
למה? כי תרצה להביא ניצחון, ואם הוא עוצר אותך ואתה הולך לעסקה, נכון? ובסוף בסוף, בסוף בסוף סינואר למטה, עם חגורה של חטופים, נכון?
אז תהיה לו את האופציה לברוח, כמו ערפאת מלבנון, לטוניס או לקטר.
כן, ואתה רואה שהוא מוותר על החטופים.
תמורת החטופים, יציל את, אוקיי, את הישבן שלו.
אז אתה רואה שזה לא קורה.
אז בסדר, אבל אוקיי. חכה. אם יגיעו אליו, יגיעו לזה, אז יגיעו...
מה זה, להגיע אליו זה על חשבון החטופים.
יגיעו למקום אבל, שבו הם נמצאים.
אבל אתה מבין שהוא נמצא בת... אתה
הרי
כל שידור...
אבל כשאתה יושב עליו פיזית...
תעשה לי רגע את ההצגה בפטריוטים שאתה מבין, כאילו בקרב בח'אן יונס, בעל קרקע ובתת קרקע. אני לא יכול להרחיב, אבל כוחותינו נלחמים תמיד, בעל קרקע ובתת קרקע.
עיתונאי תמיד צריך להגיד שהוא לא יכול להרחיב.
כן, לא יכול להרחיב.
גם אם אין לו מושג על מה מדובר...
אני רואה מה אתה עושה.
אני למשל, על כל נושא הגרעין, אני לא רוצה להרחיב.
אני לא מחייב אותך, אני לא רוצה להרחיב.
תשמע, מה השם?
יהושע
יוסי. יוסף?
יוסף.
מה השם השני?
יוסף, יוסי יוסף.
יוסי יוסף?
כן.
בתעודת זהות, מה כתוב?
יוסי.
יוסי?
כן, אבל סבא.
וואלה, הבנתי אותך. טוב, תשמע יוסי, איפה היינו?
איפה היינו? שאתה לא יכול להרחיב לגבי הגרעין ולגבי הפעילות ולגבי סינואר, שדי ברור שהם מסתובבים חטופים.
תראה, בסוף, מה הקטע? יגיעו אליו בתת קרקע למקום שבו הוא נמצא עם החטופים.
כן, וכשמגיעים אליו זה על חשבון החטופים, ברור.
יפה, נו, עכשיו...
אז זה, לא, אז זה
עכשיו,
כן מתנגש.
עכשיו, הסיטואציה שבו אתה יושב עליו, ואתה כמו בפיגוע מיקוח, כמו באירוע עם חטופים על פני הקרקע, אתה נמצא עליו, הוא במצב נפשי שונה. הוא בלחץ.
Okay.
ואז, כמו שהיה על ערפאת, שהיה זו, ואז בסופו של
רק
דבר...
רק שהוא מוכן לזה...
אז כמה זמן הוא יהיה שם ככה?
בסדר, הוא לא מוכן לזה, אבל זה יעלה במחיר של חטופים. זאת אומרת, בסוף תהיה את הדילמה, יהיה תי שיצטרכו...
לא, בסוף הוא ירצה את החיים שלו תמורת החטופים.
יפה, אבל אם אני הולך איתך עם הפעולה הצבאית,
no.
הפעולה הצבאית
כן.
זה סיכון גבוה מאוד לשלומם של החטופים, נכון? זאת אומרת, אז זה בסוף מתנגש?
לא, להגיע למצור עליהם.
הגעת למצור, זה בתת קרקע, זה לא עכשיו עוד פעולה שהייתה לכם שזה... היום היחידות המיוחדות עובדות בתת קרקע, לא כמו בתקופה שלך. הולכים פה סוגרים על זה, נגמר הכתיף.
וואלה, היום יותר קשה.
הרבה הרבה.
זה לא מה שהיה פעם אצלנו תענוג.
בדיוק.
תשמע, אז בסוף זה יגיע לזה, הדילמה תגיע לקצה שלה.
אוקיי.
זהו, לשם צריך להגיע.
אוקיי.
לשם צריך להגיע. להגיע לקצה. ואז בעזרת השם זה ייפטר.
ובקצה?
בקצה מה?
בקצה תהיה את הדילמה של הבחירה, ובסוף הצודק.
ובסוף?
בסוף יהיה בין זה לבין זה, בין ההצלחה, בין להוריד אותם, נכון? בין לפגוע בצמרת חמאס.
לא יעשו פעולה, לא יעשו פעולה שתסכן את החטופים.
אוקיי.
אבל הוא יהיה בדילמה, כי הוא יהיה סגור, לא תהיה לו הספקה, ייגמר לו האוכל, ייגמר לו החמצן, ייגמר לו הכל, הוא יצטרך לצאת, זהו.
מזל שאתה לא ביחידה. היום. אבל כי זה לא דומה.
מה לא דומה? מה אתה רוצה?
כי בסוף הוא עם חגורה, בסוף זה
הם. אז מה אתה רוצה להגיד דבר?
אני רוצה להגיד שבסוף תהיה בחירה בזה לזה.
מתווכחים על אותו דבר, חוזרים על אותם משפטים 10 פעמים.
תודה רבה, כי אתה לא מבין את האירוע.
מה לא מבין? מה אתה רוצה להגיד?
אני רוצה להגיד שזה בסוף בסוף כן מתנגש. בסוף זה מתנגש, תבחר בסוף, אתה רוצה למוטט את חמאס על חשבון איקס חטופים שבחיים, תגיד את זה, זה בסדר.
לא, אני אומר לך שהם יצאו מעזה.
בסדר, גם, בדיל שהם יצאו מעזה.
כן, זה מה שאני אומר.
אם אתה חושב שיש דבר כזה, סבבה.
למה, אתה לא חושב שיש דבר כזה?
לא,
אתה לא חושב שהוא יציל את האור שלו?
עד הסוף.
עד הסוף?
עד הסוף איתם. איתם, הוא יצא אפילו יצא איתם, הוא לא יסמוך על אף אחד.
טוב, שמעתי.
טוב.
אוקיי, נחכה ונראה.
ימים יגידו.
ימים יגידו, הימים יגידו. בוא נשמע קצת לפיד לילי, לפיד יומי, לפיד והיפוכו. שים לב, היה אתמול יום הולדת לכנסת, יום הולדת לכנסת נושאים נאומים, בא ראש הממשלה, בא יו"ר האופוזיציה. עכשיו תקשיב, הוא עשה את אותו קטע גם השנה וגם שנה שעברה, הוא לא חוגג. עכשיו, הכנתי את שני האינסרטים, אין לי מושג מה זה השנה ומה זה שנה שעברה. בוא נתחיל באחד.
מה? אתה... שנה?
יש לך זה? כן, שים השנה. בוא נראה אתמול איך זה נשמע.
60 שנה אני חי במדינה הזאת, מעולם לא הייתה עצובה יותר. העצב יושב באוויר כמו אבן. אנשים מסתובבים שבורי לב. הלב נשבר.
מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
מה?
אתה מבין שישר ציטטו אותו בכל העולם הערבי והפרסי? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מה עובר עליו? מה עובר על הבן אדם? הוא בתפקיד של יו"ר אופוזיציה. עכשיו, מה שרציתי להשמיע לך זה לא זה, זה היה כאילו באמצע הנאום. מה שרציתי להשמיע שאת הפתיחה, הפתיחה, איך הוא פותח, שים לב. רגע, מתקשר.
אדוני היושב ראש, אדוני היושב ראש, כבוד הנשיא, אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, התכנסנו כאן היום כדי לחגוג את יום הולדתה של הכנסת. אני רוצה לשאול את הכנסת, מה יש לחגוג?
אתה מבין מה אני אומר? עכשיו תקשיב לך, זה נשמע שנה שעברה.
כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם. זה יום הולדת עצוב.
מצחיק, לא?
לא מבין אותו האמת. הוא טועה בהבנה של החברה הישראלית, טועה שטעה שלא נכנס לממשלה. ואחרי זה, תראה איך זה עובד לגנץ. פירק אתכם. פירק אתכם, מה? פי שתיים. פי שתיים.
איזה פי שתיים?
פי שניים צריך להגיד. אוקיי, חשוב עכשיו השניים והזה.
נכון, נכון. עזוב אותך, תסתכל על הסקרים של פילבר, זה שום פי שניים.
אז כמה זה אצל פילבר?
שהוא בכמה מנדטים יותר מהליכוד, כן. באיזה 4-5, נו, באמת. תעשה לי טובה, נו, באמת, איזה שטויות. איזה שטויות.
אני חושב שזה עובד לו.
תראה, קודם כל, אני חייב להגיד, הרבה מהאנשים אומרים לי, תעזוב כבר את לפיד, תעבור לגנץ, גנץ הרבה יותר מסוכן, גנץ הרבה יותר בעייתי, גנץ הוא זה, ואני אומר לך את האמת, קודם כל, אני לא מחפש את לפיד, זה פשוט מגיע לבד. כן, לא אני כתבתי לו את הנאום האידיוטי הזה אתמול, עם הדמורליזציה, באמת, שהוא לא מבין איפה הוא נמצא, הוא איבד כיוון, זה כמו התקשורת הישראלית, איבדה כיוון.
אני חושב שהיא מתאזנת עכשיו, שים לב.
איבדה כיוון.
שים לב.
גם אתמול ראיתי את העיתון שלך, כן?
שים לב.
כל העיתון שחול, 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 שחול.
הלאה.
כן.
21 חללים, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אז מה, שמעת את רון בן ישי, אי אפשר בזמן מלחמה לעשות תקשורת כזאת.
אז אני חולק עליו עליך, אני לא יודע מה הוא אומר.
אז אתה יכול לחלוק עליי.
זה בדיוק כמו ששער עם כל הנופלים, בוודאי שכן. זה היה בכל מלחמות ישראל.
לא, קודם כל...
אני מזמין אותך לכל... אתה יודע מה, אני מ-2006 אפילו לפני, זה בסדר, אבל כך 2006 מהמלחמה, בכל המלחמות, כל המבצעים, כשהיו לנו כמות כזו של נופלים, בוודאי הקדשנו את השאר בצורה הזו. לא מבין.
יוסי.
אתה יכול להתווכח איתי על כתיבות כאלה ואחרות, אבל על השאר זה בדיוק כמו שצריך להיות.
הכותרת הייתה צריכה להיות על הפעולה בחאן יונס.
מה זאת אומרת? יש 21 חללים, אתה רוצה שאני אחלה לפעולה בין חאן יונס?
הכותרת הייתה צריכה להיות...
מזל שאתה לא עורך ראשי.
אני, כן, נכון.
מזל.
אבל הנה, אני עושה את מה שאני עושה, ומה לעשות דווקא, יש קונים למה שאני אומר ומה שאני עושה.
אבל אני שם לב שאתה פותח כל תוכנית עם החללים שנפלו.
נכון.
אם זה אתה פותח, אז בדיוק זה מה שהעיתון עושה.
אבל אני, כן, אבל העיתון שלכם לא היה רק כל העמוד הראשי.
כל העמוד הראשי היה זה, מה אתה רוצה?
כל העמוד הראשי, וכל שאר העמודים, איזה 10 עמודים. זה היה מאתמול, זה מאתמול. הנה, כן.
בבקשה, עם השמות, תגיד מה הבעיה בשער הזה?
תראה לי את זה,
תגיד.
תסתכל, זוז, שנייה.
מה הבעיה, תפתח את השער.
קודם כל, עמוד כפול, כמו ביום שישי.
מעולה.
כן.
ככה צריך לכבד את הנופלים.
כן, לא, שנייה, זה לא עניין של לכבד את הנופלים, את הנופלים צריך לכבד. הייתה פעולה, יש חיילים בחאן יונס.
מה הקשר?
יש מבצע.
מה הקשר?
יש מבצע.
מה הקשר?
החיילים, אתה יכול לכבד אותם גם פה. הכותרת הראשית, זה המבצע והמלחמה.
לא ביום כזה של 21 חללים, ממש לא.
ועכשיו, ועכשיו תסתכל.
אוי ואבוי אם זה היה ככה.
עמוד אחד.
הנה אני מודיע לך.
עמוד שתיים. עמוד שלוש. עמוד ארבע. עמוד חמש. עמוד שש. עמוד שבע.
אל תשקר.
עמוד שמונה.
אתה משקר. אנשים לא רואים את זה. תסתכל. עמוד שתיים, שלוש זה הנופלים.
נו.
נופלים. כל עמוד, כל כפולה.
גם זה, גם לא, גם שתיים, שלוש.
זה נופלים, שלושה נופלים. נכון.
נכון.
מה יש פה בלי לראות? תסתכל, עוד שלושה נופלים.
נכון.
כל כפולה, בבקשה.
נכון.
אז אל תמציא.
אני לא ממציא.
אל תמציא.
זה בדיוק מה שאני אומר.
זה מה שצריך להיות.
לא, זה לא.
זה מה שצריך להיות.
כי אתם לא בפוקוס.
זה מה שצריך להיות.
לא.
על כל נופל ונופל. זה מה שצריך להיות.
אז אתה.
מה לעשות? מה לעשות?
יוסי,
זה מה שצריך להיות.
יוסי.
אוי ואבוי אם זה לא יהיה
יוסי,
ככה.
יוסי.
אוי ואבוי אם זה לא היה ככה.
עכשיו אני אסביר לך משהו.
כן.
כשאתה במלחמה, כן, אתה mm-hmm. צריך להיות מרוכז.
Mm-hmm.
הבעיה של התקשורת הישראלית שיש לה שני מצבים. או שהיא נגד, תוקפת, מבקרת, עושה שערוריות ודרמות. הייתה שיחה נוקבת.
אבל מה הקשר היית... בין זה לזה
שנייה,
לנופלים?
עכשיו אני מסביר. שנייה,
תפק. אני מוכן לנהל שנייה, איתך דיון.
שנייה.
לנהל איתך יוסי, דיון על דמורליזציה ועל מה שאתה רוצה.
שנייה.
ועל אמינות ומה שאתה רוצה.
אפשר להפעיל לא פה בבקשה? תודה. תקשיב.
לא על הנופלים.
שנייה.
תודה.
אני לא אומר שלא צריך לסקר את
הנופלים. הנופלים.
את כל הנופלים.
תודה
לסקר.
רבה.
ודאי שצריך לסקר את כל הנופלים.
ומה לעשות?
ולשים תמונה של כל נופל, ולכתוב עליו כמה
בדיוק,
מילים, ולכבד אותו. כן.
בדיוק.
לא, אתם התמכרתם לזה. אתם מתמכר? עשיתם את כל העיתון על הנופלים.
אבל היו 21, מה אתה רוצה שאני אדלג
לא
על מישהו מהם?
הכותרת הראשית.
על מה אתה מדבר?
הכותרת הראשית צריכה להיות המשך המלחמה.
לא.
המבצע.
לא.
הפעילות של צהל.
לא קרה שום דבר דרמטי בחן יונס. שום דבר דרמטי. אם היה קורה.
הכותרת היא הראשית. שנייה. הכותרת הראשית היא לא הנופלים.
ממש לא. היא רק הנופלים.
לא. אתה בזמן מלחמה.
אז תקשיב טוב. בזמן מלחמה, אם הייתה איזו התפתחות דרמטית בחן יונס, בסדר? אז אני הייתי מתקשר לאורך הראשון, הייתי אומר לו, תקשיב, יש התפתחות דרמטית, סוגרים על סינואר.
הייתה התפתחות.
שום דבר.
הלכו מערבה.
אוי אוי אוי, באמת הלכו מערבה. איזה התפתחות מדמול היום? תגיד לי.
הלכו מערבה.
תגיד לי, גם בדיעבד אתה לא צודק. לא קרה כלום בחאן יונס. שום דבר. קודם כל הנופלים.
טוב,
לא לבית האיזונים. אם הייתה דרמה, אני אומר לך, אם הייתה דרמה בחאן יונס, הייתי אומר לך, בוא נכניס את חאן יונס בעמוד הראשון.
לא, אתם עושים דמורליזציה.
אבל מה שאתה עושה זה הרבה יותר חמור.
לא.
בסדר.
לא.
בסדר. לא.
לא. חד משמעית לא.
בסדר לא.
אתם נותנים ליגון, אתם נותנים ליגון להשתלט.
לכל חלל 250 מילה, זה מה שנתתי לו.
כל העיתון שלכם.
בסבב לחימה אני נותן לו כפולה, על מה אתה
מדבר? כל העיתון שלכם היה על השכול.
לך תגיד את זה למשפחות השכולות.
מה זה קשור?
מה זה קשור?
כן, מה זה קשור? בסדר. מה זה קשור?
מגיע להם, רגע, יש איקס עמודים בעיתון, בסדר? יש איקס דקות במעדורה, נכון?
נו.
אני רוצה לתת ביום כזה, באסון כזה, לתת את הכבוד לכל חלל. עכשיו, אני לא נותן לו כמו ביום רגיל, כי אין מקום, אני לא יכול להפקיע את כל העמודים. אז נתנו לו 250 מילה או 300 מילה, ביום רגיל אני נותן לו 700 מילה. מה הבעיה בזה? אם הייתה דרמה, היית אומר לי, פרצה מלחמה בלבנון. אנחנו סגרנו על סינואר, בוא נשנה את האיזונים.
זה שאתה מרים את הכל, זה מרגש ויפה, אבל זה לא משנה את עמדתי. זה לא משנה את עמדתי. עמדתי... שאתם נתתם ליגון, לשכול ולצער, להשתלט על העיתון ולהשתלט על התודעה.
אוי ואבוי אם זה היה.
ואני אומר שכשאנחנו...
לא אתם, אני חותם על כל דבר כזה פה. אני על זה אני חותם, אני לא מחשב חותם על כל דבר אחר.
אבל תן לדבר. ואני אומר שבזמן מלחמה, אסור לעשות את מה שאתם עושים. גם אתם עשיתם את זה, וגם מהדורות התבלה עשו את זה.
בסדר.
אותו דבר.
זה תבלה, נופלים זה תבלה.
חצי שעה ראשונה, או שלושת רבעי שעה ראשונה, היו רק בשכול ובנופלים. לא, לא, לא.
אוקיי.
לא.
בסדר.
לא.
אנחנו נשאר חלוקים.
עכשיו יש מלחמה, עכשיו יש נלחמים,
אנחנו...
עכשיו מרימים את הראש, אנחנו בוכים, אנחנו לא מתבכיינים.
אנחנו...
הבנת? אנחנו בוכים, אנחנו לא מתבכיינים.
אוקיי.
ואני לא אומר להתעלם מהשכול, ואני לא אומר לא...
אומר.
לא.
מה שאתה אומר?
אתה... לא.
כי אתה אומר לי למשפחות, החלק
לא.
מהמשפחות השכולות, אתה
לא
תכניס,
אומר...
מה אתה אומר
לא
לי?
לא נכון.
אז מה?
לא.
מה?
אני אומר לשים את זה,
נו.
כן,
נו.
במקום
נו.
משני.
לא.
לא במקום ראשי.
אוקיי, סתם.
השכול טוב. הוא לא בראש הכותרות.
אז אני אמשיך להישאר.
השכול זה. הוא לא מוביל. טוב. השכול הוא לא הכותרת
אוקיי.
הראשית.
ביום כזה
אתם
בוודאי.
אתם התבלבלתם.
ביום כזה בוודאי.
איבדתם פוקוס.
תקשיב.
איבדתם פוקוס.
אתה
איבדת פוקוס.
אתם איבדתם באופסייד גדול אם אתה אומר את הדברים האלה. ביום כזה, את כל החללים אני רוצה בשער, בדיוק כמו אסון המסוקים, בדיוק כמו בימים קשים בלחימה בלבנון.
אסון המסוקים לא היה בזמן קרבות.
בדיוק כמו בצוק איתן.
אסון המסוקים לא היה בזמן קרבות.
ובדיוק כמו באופרת יצוקה.
לא, נכון, כי אתם עושים את זה שנים.
בדיוק, זה מה שצריך להיות.
וככה הפרצוף של המדינה הזאת נראה.
אז אוקיי.
נכון. לא, זה עדיף מה הפרצוף נכון. שלך.
ככה הפרצוף של התקשורת נראה.
אם זה מה שאתה
נראה.
חושב, ינון, עד כאן באמת. אם זה מה שאתה חושב, אז באמת
כן, צר לי. כן, זה מה שאני חושב, אוקיי. ודאי שזה מה שאני אוקיי, חושב. בסדר. ולא רק זה, ואני אגיד לך משהו, כן. אני גם צודק.
לא, אתה לא צודק.
אני צודק.
אתה לא צודק.
אתם פשוט ירדתם מהפסים.
בסדר.
כן.
ירדנו מהפסים 300 מילה על חלל.
לא באמת. קשור.
אז מה
לא
אתה רוצה? מה, גם את זה לא? מה אתה לא. רוצה? אני מפרק את מה שאתה אומר. מה אתה רוצה?
אני
רוצה. הלכתי
בן אדם את העיתון שלכם אתמול, וכל מה שהוא רואה זה רק שחול ושחול.
הוא רואה שחול לצד לא נכון.
אדוני, כשאתה מסתער, שנייה, כשאתה מסתער, גם אייזנקוט אמר את זה בכתבה שלו, כשאתה בזמן קרב, אתה מסתער, אתה לא מתחיל לטפל בפצועים תוך כדי. אתה מסתער וגומר את ההסתערות. אחרי שאתה גומר את ההסתערות, אחרי זה אתה עושה וידוע הריגה, ואז אתה הולך לטפל בפצועים. אותו דבר גם עם אנשים שנופלים.
ואם היה פיגוע בהתנחלות, והיו לנו 10 הרוגים, וזה לא היה בכל הראשית,
זה לא קשור.
ומה עשיתם אז כשעיתון הארץ לא עושה מזה כותרת ראשית, אוקיי? באותו פיגוע באיתמר,
זה לא היה בזמן מלחמה.
מה זה קשור?
זה לא היה בזמן מלחמה.
סליחה.
היה פיגוע.
סליחה. כל החללים צריכים להיות בשער ביום כזה.
סבבה.
כל החללים צריכים, לא כל העיתון הופקע לזה, ולא כל המהדורות הופקעו לזה.
אז עשיתם את כל העיתון רק החללים.
לא נכון.
כל העמוד הראשון שלכם רק החללים.
זה יהיה גם בפעם הבאה, איך אני איתך?
תעשה מה שאתה רוצה.
זה בדיוק מה שצריך להיות.
אוקיי.
זה בדיוק האתוס הישראלי.
אגב, בגלל זה אתם גם מתכווצים. בגלל זה אתם מתכווצים.
ממש קשור.
ובגלל זה גם לא סובלים אתכם. בגלל זה הציבור הישראלי לא סובל את התקשורת הישראלית. ממש. תסתכל איך מסתכלים על התקשורת הישראלית, מה הציבור חושב, לא סובל את התקשורת.
אוקיי, בסדר.
נכון? לא סובלים את התקשורת, כי היא לא בפוקוס, היא מורידה, היא לא מרימה.
כל התקשורת, בזמן מלחמה. כל התקשורת, הכללת אותה עכשיו, וכל מה שאתה עושה זה נכון וטוב.
נכון, זה כל התקשורת.
נכון.
נכון, זה ערוצים 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' ומעריב ולא מעריב, וידיעות, וישראל היום, והארץ, ומאקו, ווואלה, וויינט, וכלכליסט, ודמרקר, וכל התקשורת הישראלית. אתם מורידים, אתם לא מרימים. אתם לא יודעים את תפקידכם בזמן מלחמה.
אינון, תעשה הבחנה בין דמורליזציה שאתה טוען לה, או אמירות כאלה שהפסדנו, או תורים כאלה ואחרים.
זה הכל,
את זה, בצד.
זה שני פנים של אותו מטבע.
אין קשר בין זה לבין הסיקור של החללים.
טוב, יוסי, נשאר חלוקים.
בסדר גמור.
יפה מאוד.
טוב.
תודה רבה, פרסומות. שלום, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו.
שלום, בוקר טוב, אינון.
רמת גבע, ראש מטה חטיבת גבעתי.
נכון.
מה העניין עם אלי?
אתה מכיר אותו?
קצת.
קצת, פה ומה. כן?
בוקר טוב יוסי, מה נשמע?
בסדר גמור, 12 וחצי. הלאה, מה קורה?
בסדר, נלחמים.
בוא תעשה את השיחת רקע עכשיו למאזינים. מה שאתה יכול להגיד, אבל את היתר תשמור לי.
אתה תמיד שמור לך.
יופי.
מה קורה בשטח? גבעתי מובילים את בקצה החוד, לא?
אנחנו צנועים, אבל כן, האמת שכן, אנחנו מעל כבר 110 ימים לחימה רצופה, למעט הפוגה מאוד מאוד קצרה של 24 עד 48 שעות שהיה ללוחמים, כולם בפנים, נלחמים, אתה אומר להם גם לצאת, הם פחות רוצים לסיים את המשימה, ובינתיים עושים את זה טוב מאוד, יסודי, זה לוקח זמן, אבל גבעתי כמו גבעתי, ממשיכים מכל הכוח.
אוקיי, אז מה קורה עכשיו? אתם במערב חאן יונס?
נכון, אנחנו בחלק המערבי של חאן יונס, מה שהיה פעם נווה דקלים, מה קוראים המואסי,
כן.
אנחנו באזורים האלה, אנחנו בעצם כרגע במצב שהחטיבה נמצאת בחלק המערבי והדרומי של חאן יונס, שאר החטיבות של אוגדה 98 נמצאות בחלקים האחרים, הדרומי והמזרחי שלה, וסך הכל הדברים עובדים כמו שתכננו, בצורה מאוד מאוד טובה.
אלי, תאר לנו את הקרבות בחאן יונס, ובכמה הם שונים ממקומות אחרים שהחטיבה נלחמה, למשל באזור המרובע הביטחוני וכו', שהייתי שם עם גצר גבעתי, כי זה שונה קצת בין הגזרות.
נכון, זה שונה, גם פיזית הבניינים והמבנים הם שונים, במרכז עזה או באזורים הצפופים יותר, שם זה היה גבוה יותר, ממש עיר, עוד קצת יותר כפרי, אבל המנהרות מאוד מאוד משמעותיות, גם פה וגם שם, תעשיית המנהרות שלהם, אתה רואה את זה בכל בית, הקישור לכל בית, זה משהו שהוא לא יאומן, שכל בית פה משתמש בזה, או כולם איכשהו קשורים לזה, ובעיקר בעיקר האוכלוסייה שכרגע נמצאת ממש קרוב אלינו, בצפון הרצועה היה לנו את זה פחות, פינינו אותה, הם התפנו בצורה קצת יותר משמעותית, כאן אנחנו נלחמים בחסות אוכלוסייה, דבר שעושה את זה מורכב.
יש אוכלוסייה מסתובבת?
יש כרגע אוכלוסייה בכמות די גדולה בתוך מחנה הפליטים חאן יונס, היא נמצאת שם עדיין, חלק גדול סביב בית החולים נאצר, וחלק גדול אנחנו מוצאים גם כאלה שנשארו באזור הבתים שלהם ולא זזו, או כי לא הבינו, או כי לא רצו, או כי החמאס משתמש בהם כרגיל כסוג של מחסה, ואומר להם להישאר, שובה אותם בעצם בטריטוריה הזאת, אני לא נותן להם גם להתפנות.
אוקיי. אז מה אתם עושים עם כל האירוע הזה של האוכלוסייה?
אז קודם כל המוסר עדיין נשאר של צהל, כמו שאנחנו מכירים אותו. אנחנו מפרידים, עושים הכל להפריד. איפה שאפשר, מאפשרים לאוכלוסייה לנוע. ברוב המקרים יש להם גם עוד ערוצים שעוזרים להם להבין לאן ללכת, ומאפשרים להם את זה, תמיד. גם לנו זה, הם לא האויב שלנו. אנחנו מפרידים לגמרי. ומי שרוצה להישאר, שזה בדרך כלל החמאס, ולהילחם בנו, אז בשביל זה בנו. אבל האוכלוסייה היא ללא
כן, ספק. כן, טוב, לא נראה לי שיש הבדל גדול בין האוכלוסייה שם לחמאס, לדעתי כולם שם זה חמאס, אבל בסדר, אוקיי, אני יודע. אני... אבל
אני,
לא ניכנס לזה.
אני מסכים ולא מסכים איתך, אני חושב שלמרות כל ה... בטח הרגש שיש לנו, בטח אחרי השביעי באוקטובר, עדיין יש שם אנשים שאתה רואה שהם שבועים שלהם. הם באמת רוצים לברוח, הם באמת רוצים ללכת, אבל החמאס פשוט יורה בהם אם הם זזים למקום הלא נכון, שם אותם במבנים או במקומות שהם יודעים שאנחנו מתכוונים להגיע, וזה ממש ילדים, נשים, לא, אני לא מדבר על גברים, ילדים ונשים שאתה רואה בעיניים שלהם, בוכים, רוצים להימלט, והחמאס פשוט צובע אותם, ומחזות קורא לב, אבל אנחנו במלחמה, אנחנו את הרגע שמים קצת בצד, משתמשים בשכל, ועושים מה שנכון.
רק מילה למאזינים שלא מכירים את אלי, אלי היה מגד גצר גבעתי, הוא היה מגד של בני עשראל, אני הייתי איתם יחד בצוק איתן, ביממה שלפני שבניה והדר וליל גדעוני נהרגו, אלי פיקד על המבצע, ואלי אני רוצה לשאול אותך בראייה של 10 שנים מאז, מה השתנה ומה פספסנו? איך לא ראינו, כאילו, קודם כל, בין מה שאתה ראית אז, בין מה שאתה רואה היום, ושתיים, כאילו, איך פספסנו את זה?
תראה, אנחנו לא בשלב עדיין להסיק מסקנות, ובטח להעביר ביקורת, אבל ללא ספק אנחנו בבעיה. אנחנו נתנו לדבר הזה להתפתח בצורה, אני קורא לזה מפלצתית, אין לי מילה אחרת להגדיר את מה שהם בנו שם, וכל המדינה, טרור, הכל, בכל מקום שם אתה מוצא משהו שקשור בדבר הזה. אבל אנחנו פשוט, כנראה ראינו את עצמנו, פחות מגיעים למקומות האלה, כי אולי לא נצטרך. נצטרך לטפל רק במה שקרוב לגדר. עשינו את מה ש... את המשימה הזאת, מה שחוצה את הגדר, בעיקר במשלט צוק איתן, וגם לאחריו, עם מכשולים מאוד מתוחכמים שהקמנו. אבל זה בדיוק אולי הטעות שלנו. שחשבנו שהדבר הזה לא יתנפץ עלינו, והנה, היינו אולי עם תקווה שהחבר'ה שם ירצו מתישהו ללכת לערוצים אחרים, להשקיע את הכסף באפיקים אחרים, אבל מסתבר שכל הכסף שנכנס לרצועת עזה, הלך לתעשיית המינור והטרור. אני קורא לזה תעשייה, כי זה פשוט תעשייה. זה מפעלים, זה בתים, זה הכל מולעם לטובת הדבר הזה, זה משהו שהוא לא יאומן.
כן.
ולכן אתה חושב שצריך להמשיך להילחם, לעצור, להגיע לעסקה, מה אתה חושב כמי שבוגר עזה יותר מרוב הקצינים שאני מכיר, חייבים להמשיך עוד להילחם, אתה חושב שצריך לעצור לעסקה, אתה אומר אני רואה את מה שקורה שם, אי אפשר לטפל בזה, או הפוך, תגיד לנו אם זה משימה שאפשר לעמוד בה.
אני חושב אישית שחייבים להמשיך להילחם, בטח כרגע שהמשימה עדיין לא הושלמה, יש לנו משימה, אנחנו נשלים אותה, אנחנו צריכים את הזמן, ואנחנו גם צריכים לעשות מהלכים נוספים שקשורים גם לאוכלוסייה. אם דיברנו על האוכלוסייה לפני כן כמשהו שכביכול לא מעורב, אז אני אומר, הם כן מעורבים, יש להם חלק, אני הייתי מצפה מהציבור שם, שלא נקרא לו, מתי שהוא יבין שכל מה שהוא אוכל, וכל העונש שהוא מקבל, זה בגילה לדבר הזה, ואנחנו צריכים את הציר ההומניטרי דרכו להפעיל לחצים נוספים. אגם שזה נשמע לא, לא, לא טוב, אבל זה לא הגיוני שעדיין לנו, לחיילים, ובאים אליי הרבה אנשי מילואים ושואלים אותי גם, איך יכול להיות שעדיין נכנסות שיירות הומניטריות בכזה קצב ובכזו כמות? אני חושב שהלחצים הם צריכים להיות כאלה שמופעלים גם מהמישור הזה, כי בכל זאת זו בעיה מורכבת, ואי אפשר לפתור אותה רק בדבר אחד, צריכים לפתור אותה בפתרון מורכב, שקשור גם ביכולת צבאית, ויש לנו אותה, אבל גם היכולת לקבלת החלטות בנושא הזה של הציר ההומניטרי, ומה הציבור שלהם צריך לשלם על זה, כי לא יכול להיות שהדברים האלה ימשיכו לקבל לתוך העניין מים, חשמל, הספקה, ואנחנו נמשיך להילחם, והדבר הזה נכנס בכל זאת לרצועה. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו בכל זאת בצבא במדינה דמוקרטית, ועושים מה שאפשר, מביאים את הביקורת שלנו, אבל ממשיכים במשימה. זה יכול אולי להשפיע על הקצב ועל הזמן שזה ייקח לנו, אבל אנחנו נעמוד בזה גם ככה וגם ככה, אני בטוח.
מילה אחד על תנאי מזג אוויר, איך נלחמים בתנאי מזג אוויר כאלה? ושתיים על היציאות הביתה של הלוחמים, כמעט לא רואים בית.
אז קודם כל יש משפט, אתה מכיר אותו, שיורד גשם גם האויב נרתע.
נכון.
ופה אני חושב שלצהל יש יתרון, אנחנו עדיין צבא מודרני, יש לנו ציוד מעולה לחיילים, אין פה אף חייל שחסר לו שום דבר בתחומים האלה של מים, אוכל, ביגוד חם, אנחנו הרבה יותר טובים, בוא נגיד מצוידים מהם, ולגבי היציאות של חיילים, תראה, אם אני עכשיו אשאל חיילים, אז תמיד חייל רוצה כנראה לצאת, אבל הוא לא יגיד את זה, כי הוא יודע שיש לו משימה. המפקדים בטח לא יגידו את זה. אני יכול להגיד לך שאני אישית הרבה פעמים מוצא את עצמי מדבר עם אלוף משנה לירון בתית או מפקד החטיבה על הנושא הזה, כולל על זה שהוא יצא אישית, גם כן, לראות את, את הבית.
הוא לא יצא עד עכשיו?
לא, הוא לא יצא אפילו לא דקה, מלבד הפוגה קלה שהייתה, הוא לא יצא, אני בדיוק לפני כמה ימים, אני והוא בשיחות של איך אני נותן לו את ההחלפה כדי שהוא גם כן ייכנס קצת, הוא יצא לאיזה הפוגה של כמה דקות הביתה, והוא לא רוצה, כמו המפקדים, הם רוצים להילחם, הם רוצים לעבוד במשימות, למרות הגעגועים לבית, יש להם בית, משפחות מאוד אוהבות ותומכות, אבל אתה מרגיש את זה הפעם שגם המשפחות...
רק הצנחנים התבחינו.
אתה לוקח אותי למקום לא טוב, יוסי.
לא, הכנסתי ליוסי.
כן. תקשיב, בזמן שאתם מדברים, נשבע לכם, בזמן שאתם מדברים, אני מקבל עכשיו מכתב, מכתב מהורי הצנחנים.
אלוף,
נשבע לך, סתכל, כך? בבקשה, סתכל. הרגע נחת על שולחני, אפילו לא פתחתי אותו. די ברור מה כתוב שם.
אתה רואה, הצנחנים תמיד נשארו מתוחכמים, הם שולחים את זה בלייב.
בלייב, כאילו, תבין, אנחנו מדברים על זה, ואני מקבל מכתב ההורים של מחת הצנחנים, שלא נותן להם לצאת. אני רק אומר... שחטיבת גבעתי פחות או יותר אותו דבר, וחטיבת גבעתי, לא פחות או יותר גבעתי, היא נכנסה אפילו לפני הצנחנים, הצנחנים נכנסו לאחריהם.
אבל מה שמדהים זה איך כל התקשורת התיישרה עם הורי הצנחנים.
כן.
כאילו כל התקשורת, זה כל הפרשנים.
כי יש לך כמה
עיתונאים. ונהיה קמפיין, נהיה קמפיין.
אבל אם יש נגיד עיתונאי, או מובילי דעת קהל, שהורים לחיילים בצנחנים, הם יודעים להוציא מכתבים, ולשלוח לכתבים הצבאיים.
יש? אתה רומז על מישהו?
אני לא רומז, אני אומר.
טוב, אוקיי.
אז יודעים לתכלל את האירוע התקשורתית קצת יותר טוב מחטיבת גבעתי וגולני.
תגיד לי בהפסקת פרסומות על מי מדובר.
אוקיי.
בסדר, טוב.
אני קודם כל, אני ברגע רוצה, אני אגיד לכם, אני חלילה לא אבקר את הצנחנים.
לא, ממש לא, ממש לא, כן, כן.
אבל גבעתי ללא ספק, היא נלחמת תקופה הכי משמעותית והכי ארוכה בינתיים, דתית, מספרית. אבל אנחנו לא עושים את ההשוואות האלה כרגע, נעשה את הסיכומים בסוף, וכרגע כולנו...
תגיד, אלוף משנה במילואים אלי ג'ין, אומר רמת גבעתי, מאיפה אתה בארץ?
אני כיום גר בראשון לציון.
ובמקור?
מירושלים.
וואלה. כן, ירושלמי.
מאיפה בירושלים?
איזה זמר הוא הכי אוהב? תשאל אותו.
חיים משה.
תשאל אותו רגע, מה אני...
איזה זמר אתה הכי אוהב?
אמרת, מי זה הנעל? זה אתה?
לא, אני רק שאלתי.
תגיד, רגע, מאיפה בירושלים?
תן לו רגע לענות.
מה?
תן לו לענות, הדברים החשובים, מה, רק חן יונס וזה, תן, סוף סוף יש לנו משטר רציני.
ברור לך עם עושה, יש לנו את ה... אנחנו בגיל הנכון, מה זה? אני מקווה שהדור הצעיר ילמד את זה.
ואיפה הוא יהיה בשמיני לחודש?
רגע.
הוא מקבל אפטר.
שאלה טובה.
טוב, איפה למדת בירושלים?
בפליקסברג.
וואלה.
כן.
יפה. טוב, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, רמת גבעתי, תודה שדיברת איתנו. תודה, אלי. תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
תודה, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
שר כוח, פרסומות. שלום, יוסי בוכריס.
שלום, בוקר טוב.
אתה בן דוד של סרן במילואים ניר בנימין, זכרו לברכה.
נכון.
קודם כל, ספר לנו עליו.
ניר, לא רק צריך להגיד, ניר בן 29 מגבעתיים, נהרג באסון הכבד ברצועה לפני יומיים או שלושה, זה כבר?
שלושה
ימים. אני מבין שהוא התעקש להישאר במילואים?
כן, הם היו אמורים להשתחרר ביום ראשון האחרון, לפי מה שהבנתי. והוא פשוט החליט להישאר לעוד משימה.
וואו.
משימה הזאת.
וואו.
אבל זה כל הסיפורים נגמרים ככה.
וואו. לא יאמן.
אני אספר עליו קצת. קודם כל, גבעתיים זה המקום האחרון שהוא גר בו, אבל הוא גר שם רק מספר חודשים. ניר גדל יחד איתי בטבריה, עד גיל חטיבה, משהו כזה. ולאחר מכן הוא עבר עם ההורים שלו לכפר הנוער הדס הנאורים. שם הוא גדל, וכל חייו הבוגרים היו שם. רק לאחרונה, לפני 3-4 חודשים, אני חושב, הם שכרו דירה בגבעתיים, הוא וחברה שלו. ולצערי הוא הספיק להיות שם מספר ימים ספורים, כי בת זוגו עשתה תאונה, ואז התחילה המלחמה, והוא ישר הלך לשם אחרי מהשביעי באוקטובר, והוא לא באמת הספיק להיות שם יותר מדי. זה לגבי המקום שלו, איפה הוא גר.
תספר לנו עליו, על האישיות שלו.
אני אספר. אני אחדד רק שאני וניר אמנם בני דודים, אבל אנחנו גדלנו ממש כמו אחים. גרנו דלת מול דלת, כל הילדות, וגם בשנים האחרונות, כל האירועים, כל החוויות, הכל...
בטבריה.
גדלנו ביחד בטבריה, ובשנים האחרונות המשפחות שלנו הן נורא 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 קרובות, אז כל הטיולים המשפחתיים, וכל החופשות, וכל השבתות, והכל קורה ביחד. אז ניר הוא לי כמו אח.
כן.
והוא האח המוצלח של המשפחה.
כן.
ניר היה פשוט... מלח הארץ, בכל עומק של המילה הזאת. ילד חכם, חרוץ, ערכי ברמות שלי היה קשה איתם לפעמים. רוב הפעמים היה לי נורא קשה עם מידת הערכיות שלו והעיקשות שלו על נכונות הדרך ועל הצדקה ועל מה נכון ומה לא.
איפה הוא שירת בסדיר?
הוא שירת בנחל. הוא שירת בנחל, הוא הלוחם בנחל, הממם.
וואלה.
כן, וגם לאחרונה שהוא, גם במלחמה האחרונה הוא היה ממם של המחלקה שהאסון קרה לה.
מה אתם יודעים על התקרית?
הוא היה מפקד המחלקה, מפקד הכוח שם.
הוא היה מפקד הכוח שם, כן.
וואלה.
מה אתם יודעים על התקרית?
אנחנו יודעים מה שכולם יודעים.
לא אמרו לכם איזשהו תחקיר או משהו?
לא, עדיין לא אמרו תחקיר מפורט, אני מאמין שזה יגיע. בגדול זה לא ישנה כלום. אנחנו בטוחים שהצבא עושה את מה שהוא צריך לעשות. אנחנו סומכים על הצבא, ושום דבר לא יחזיר את ניר. אני קשה לי נורא לדבר עליו ככה, אני פשוט כבר אחרי 3 ימים של לנסות להקל, אנחנו עדיין בהלם.
איפה יושבים שבעה?
אנחנו יושבים בכפר הנוער הדס הנאורים, שם הוא גדל בכל החייו הבוגרים הגדול.
מאיזה גיל?
מגיל חטיבה.
מה, אחד ההורים כאילו עובדים ב...
ההורים, הם עברו בהתחלה לשם, ההורים שלו היו מדריכים, מדריכי נוער, אבא שלו עד היום, הם גרו כזה בבית משותף עם חניכים, בית נורא פתוח, בית מאוד אוהב, מלא חום ואהבה. אני את כל ימי ההולדת שלי, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה ללכת ולחגוג איתם שם, כי... רוחב הלב והאהבה שהמשפחה הזאת יודעת לתת היא מטורפת. האהבה שלהם לארץ היא מטורפת ולמדינה הזאת. ואני בטוח שניר גאה במה שהוא עשה. ואם כבר ללכת אז ככה.
איך ההורים?
איך הם יכולים להיות? פורקים.
כמה אחים יש לו?
פורקים, יש לו אחות אחת.
וואו.
וואו.
יש לו אחות אחת שבערב האסון אני נסעתי לשם בזמן שביסרו לה, להיות איתה. ואחרי זה נסעתי עם, עם אשתי לבשר לבת זוגתו, ביחד עם ההורים שלה.
כמה זמן הם היו זוג?
כמה שנים.
וואלה.
כמה שנים הם כבר היו, כבר דיבר על, על הצעת נישואים, ועל להתקדם הלאה, והוא היה נורא בטוח בה. זה פשוט לא מתעכל, זה פשוט לא מתעכל, זה לא מתעכל. והתראיינתי גם לערוץ 13 ולוויינט, ואני אחזור על מה שאני, מה שאמרתי שם. אני פשוט מאוד 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 מקווה שהעם הזה והמדינה הזאת תהיה ראויים לו. ותהיה ראויים להקרבה שלו. אני יודע להגיד שבמצב הנכון אני לא מרגיש ככה, אבל אני מאוד מקווה שנהיה ראויים לזה, כי...
למה אתה מרגיש?
ילד כזה שהולך כי זה פשוט לא, זה לא פייר. לא פייר.
למה אתה לא מרגיש ככה?
כי בגלל כל מה שקורה פה. כל מה שקרה פה בשנה האחרונה. זה פשוט מרגיש שאיבדנו כל כיוון. אני לא מאשים לא את ההנהגה, ולא את הצד השני, ולא שום דבר. יש פשוט בסיס. יש מצפן פנימי לעם הזה שקצת השתבש.
ואתה רואה שינוי עכשיו?
תראה, אני גם במילואים מתחילת המלחמה.
וואלה.
כל החודשים האלה... כל החודשים האלה, כשהייתי בצבא, אז נורא הרגשתי, אמרתי, וואי, לפחות יש שינוי, לפחות משהו קורה. ואז אתה מגיע הביתה, אתה מדליק חדשות, ואתה יושב עם חברים, ואתה הולך שנייה לעבודה ליום יומיים כדי להתאפס. אתה מבין שאנשים באותו שיח. אתה מבין שאחרי המלחמה הדבר הזה יכול לחזור פי כמה בעוצמה שלו. וגם ניר הרגיש את זה. גם ניר, כשהוא היה מגיע הביתה, הוא... אולי מוכן לראות טלוויזיה, אולי מוכן לדבר על כלום. פשוט רוצה להיות שם, ליהנות מהמשפחה, ליהנות מהדברים הקטנים, בדיוק כמו שהוא אהב. אגב, אם הוא היה שומע שאני מדבר עכשיו עליו, ושכולנו מדברים עליו, ומנסים רגע להפיץ את האור שלו, הוא היה כועס מאוד. באמת, הוא היה שונא אותנו. הוא כל כך צנוע, והוא כל כך בשביל עצמו, ובאמת, באמת, מתוך שקט ואהבה פנימית למשפחה, למדינה, לעם, וזה הבן אדם, וזה רוב האנשים שלנו שהולכים לצערי.
יוסי בוכריס, בן דוד של סרן במילואים ניר בנימין, זכרו לברכה, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה לכם.
יש לנו עוד שם. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע. אוקיי, אנחנו בשעה השנייה. היה לנו ויכוח נוקב בשעה הראשונה לגבי ההתמכרות של התקשורת לשני מצבים. או שהם נשכנים ביקורת בזמן מלחמה, כן, מורידים את המורל, כי הם מבקרים, הם קודם כל עיתונאים, אנחנו מפסידים, הם מדשדשים, אנחנו לא יכולים לנצח.
לא על זה דיברנו.
לא יכול, או,
לא על זה דיברנו.
או שהם בשכול וביגון.
לא על זה דיברנו.
או שהם בשכול וביגון.
אוקיי.
ועם הלוויות, והכל, כל הלוויות משתלטות על העמודים. עכשיו אני רוצה להשמיע לך מישהו שאתה מכיר. קוראים לו רון בן ישי, הוא כתב הצבאי הוותיק ביותר כיום שעובד, נכון? קיבל צל"ש הרמטכ"ל, נדמה לי, ביום הכיפורים, נכון? כן. אוקיי, עכשיו, תקשיב מה הוא אמר, זה לא ינון מגל, כן? זה רון בן ישי.
שמענו את זה, אבל מה זה קשור?
שנייה,
מה זה קשור לאירוע הזה?
שנייה, תקשיב מה...
איזה סלט אתה עושה? עכשיו אני מבין איך אתה סובב את כל העולם.
יוסי.
בבקשה, תן לנו להקשיב.
אנחנו מתפלשים באבן. חס וחלילה לא להזכיר את אלו שנהרגו ולהגיד עליהם מי הם היו וכן הלאה.
אבל לא לשקוע בזה.
אבל לפתוח כל מהדורת חדשות בקולה של אימא שמבכה את בנה, ואז גומרים עם אימא אחת, ועוברים לאימא השנייה שמבכה, או לאבא שמבכה את הזה. ההתפלשות הזאת...
זאת אומרת, רגע, אני חייב לשאול לך, שנייה, אם במלחמת השחרור היו ארבעה ערוצים וטלגרמים שמשדרים כל הרוג וכאלה, מה היה קורה?
לא הייתה קמה מדינת ישראל.
לא מאמין לך.
אני חושב שאם הייתה התקשורת כמו שהיא היום...
אתה לא מגזים?
מדינה...
לא מגזים.
אני לא מגזים.
זה הכל, אמר את זה יותר טוב ממני.
אוקיי. לא מסכים.
בסדר,
לא מסכים.
יכול לא להסכים.
ולא לזה התכוון. יש לי תחושה שתעלה אותו על הקו, והוא יסכים עם זה שצריך לשים את כל הנופלים בשער של העיתון, ולתת לכל אחד את ה-300 מילה שלו. אין דיון על זה, לא יודע מה אתה רוצה, אתה הולך את זה לקיצון. אתה לא רוצה לראות שער כזה, אז חבל. בוא, תחליף מקצוע.
לא.
בוא,
אתם תתאפסו על המקצוע.
לא, אתה תתאפס על המקצוע.
לקחתם את המקצוע.
תעשה הפרדה בין הביקורת שהתחלת איתה, ודיברת על זה שהפסדנו ודבוסתנות, ומה לשדר ומה לא. בכלל, בוא נגיד לך, בוא נאמר את האמת, ינון. מאוד קשה לסקר, להיות כתב צבאי, במלחמה בטח שכזו. אתה כן כותב או לא כותב על בעיות כאלו אחרות שהיו. אתה נשאל, רגע, היה מעיל רוח? לא היה מעיל רוח. עכשיו, אתה לא תענה אם היה מעיל רוח בטנק או לא היה, אבל אתה תראה את זה יוצא בטלגרם או בטוויטר או בכל מקום אחר, וזה כבר בחוץ. כאילו, הצנזורה גם לא קיימת. שנייה, רגע, שנייה, אני נותן לך עוד כמה דברים לדיון הזה. ועל זה אפשר לנהל שיחה. מה נכון לפרסם, מה לא נכון לפרסם, מה פוגע בביטחון כוחותינו, מה פוגע במורל, אבל עד חללים. מה הקשר? חללים צריך לשים את המקום שלהם, והוא לא היה מוגזם, זה היה המקום שלהם. זה הכל. ובתקופות אחרות, אם המספר לא היה כזה גדול, אז הם לא, הם מקבלים כפול.
יוסי.
וזה הכל.
יוסי. אני לא אומר להתעלם מהחללים חלילה, ואני לא אומר לא לסקר את הלוויות חלילה.
אוקיי.
כמובן שצריך לעשות את זה.
וזה מה שעשו.
אני רק אומר, לא. אני רק אומר פרופורציה.
זה בפרופורציה.
לא, שנייה, תן, אתה לא נותן לדבר.
בבקשה.
טיפת נימוס.
דבר. מעצבנתי.
בזמן מלחמה אתה לא מתנהג כמו שהיה פיגוע, שאתה מסקר פיגוע.
וואלה, לא ידעתי.
בזמן מלחמה, אתה צריך לשים את הדברים בפרופורציה, לסקר את כל הלוויות, לשים תמונה של כל הנופלים.
זה בדיוק
זו לא שנעשה. צריכה להיות הכותרת הראשית.
זו חייבת להיות הכותרת
לא...
הראשית.
בסדר, אז אני אומר לך את דעתי. אוקיי, אז אני אומר לך את דעתי. איך קרה לזה רון בן ישי? להתפלש
זה
בשחול.
לא להתפלש,
זה להתפלש.
בשער לשים את השמות
אתם לא בפוקוס ואתם לא מבינים. עכשיו נלחמים. עכשיו נלחמים. עכשיו מנצחים. הלוויות זה לא הדבר העיקרי. הלוויות זה לא הדבר העיקרי.
ביום כזה.
אז אנחנו חלוקים. אז נשאר חלוקים, ואתם תמשיכו עם העיתונות שלכם, ונראה לאן תגיעו. ואני מזכיר את כל החללים כל יום, אבל אני לא נותן לזה להשתלט. לא, אני לא נותן לזה להשתלט על התוכנית.
אינון, תעצור, אתה תצטער על הדברים האלה, אינון, אתה בסוף אתה תעצור, ואתה תתפוס את עצמך, ותגיד איך אמרתי את הדברים האלה. אני לא מדבר איתך על ביקורת, ולא מדבר איתך על דבוסתנות. אני מדבר איתך על המקום של החללים. זה חייב להיות בעמוד הראשון, וצריך להיות סיפור של כל
חייב
חלל.
חייב להיות בעמוד הראשון.
וזה המקום והכבוד שאנחנו חייבים להם.
וכל
אנחנו
הכפולה.
אנחנו חייבים להם, ואנחנו חייבים לגיבורים, ואנחנו חייבים
ודאי,
את זה לפצועים.
נכון.
וזה מה שצריך
ודאי
להיות.
ודאי שאנחנו חייבים להם. הכל. השאלה, איך אתה שם את זה? באיזה מסגור?
בסדר, תכף יעלה ברוך בן יגאל ונשאל לדעתו. בלי לדבר, לא דיברתי איתו לפני זה, ואני רוצה לשמוע את דעתו. בסדר?
על מה אנחנו מדברים איתו?
תעלה את ברוך בן יגאל עכשיו.
תעלה לו. פה, תעלה לו את ברוך בן יגאל. בבקשה, תעלה. כן, תעלה.
בבקשה, 21 הרוגים, וזה לא כותרת ראשית בעיניך. עיתונאי, היית עיתונאי, ריבון העולמים.
כן,
21 חללים.
גם בעיני רון בן ישי, והוא עיתונאי.
לא, הוא לא אמר דבר כזה. תעלה אותו גם אותו, תעלה
לקו. הוא אמר לא לפתוח עם האמא.
זה לא מה ש...
הוא אמר לא לפתוח עם האמא.
תשאל אותו עם 21 חללים, זה לא לעשות שער בעיתון.
בסדר.
בכל עיתון.
אז יוסי, יוסי.
אנחנו נשאר חלוקים. איך אמרת? נשאר חלוקים. ואתה תזכור שיום יבוא, ואתה תזכור על האמירה הזאת, לא על היתר.
בסדר.
על זו בוודאות, אני אומר לך.
אפשר
להתווכח, אני אחזור שוב פעם. אתה צודק בחלק מהדברים, אתה צודק בסיפור של הדבוסתנות, אתה צודק, לא כל מה שאתה אומר לא נכון. יש גם חלק בדברים שאתה אומר
אז
נכון.
אז הנה, אני מאתגר אותך גם בעניין הזה. אני חושב שאתה טועה.
כן.
כן, זו דעתי.
אוקיי, זה לא ראשית, כן. 21 חללים.
כן, זה לא ראשית. כן, זה לא ראשית. הראשית זה צהל פועל בחאן יונס. הראשית זה כוחות צהל ממשיכים.
צהל התקדם באותו יום בחאן יונס.
נכון, זאת הראשית.
צהל התקדם באותה חאן יונס. לא התקרית הקשה עם מטיל נונטד, ושצריך תחקר אותה וצריך לשאול למה היום בתוך הבית.
זה כותרת גדולה. זו כותרת גדולה. הנה העמוד שפה, נגיד זה היה עמוד. קודם לא הייתי עושה כפולה, הייתי עושה עמוד רגיל. כאן כותרת ראשית. צהל מתקדם מתקדם למערב חן יונס, ופה כל זה את התמונות. אוקיי, מכובד מספיק או לא מכובד מספיק?
ברוך אתה על הקו?
כן.
בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם.
אהלן.
שלום לכם.
איך אתה?
רץ ממשפחה למשפחה, מבסיס לבסיס, ממקום למקום. לא נגמר הדבר הזה, לא נגמר, ותשמעו, אנחנו נמצאים בחתיכת אירוע היסטורי מטורף. כל חייל, יש משפחה ויש חברים ויש משפחה מורחבת. אני אומר שעל כל משפחה שקולה יש לפחות בין 10-15 משפחות שקולות נוספות שמצטרפות לתוך המעגל הזה. ו כל חייל שאני הולך אליו, זה פשוט עולם ומלואו, עולם ומלואו, זה לא יאמן הדבר הזה.
מה שלום אור חי?
ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
בן כמה הוא?
4 חודשים.
אופה, גדול כבר.
כן, אני לא יודע אם הוא מזהה אותי. אני לא יודע אם הוא מזהה אותי בכלל.
כן,
זה... אבל, כן, תשמעו, אתמול הייתי בלילה, בבח גולני, הייתי שם בהרצאה, ואחרי זה עשינו מפגש עם הלוחמים, החדשים דווקא, אלה הטירונים החדשים, אתה רואה את, את ההקרבה שלהם, את הנכונות שלהם, ואתה אומר להם, מה עם המלחמה? אתם פחדים? אתם חוששים? מה פתאום? הם מתים להיכנס פנימה.
די, מה זה קשור? מה, החיילים לא פוחדים?
אבל זה לא יאמן, המתינה והקרבה של החיילים שלנו, זה פשוט... להריץ אותם.
ואני מעריץ אותך, ברוך, אני רוצה להגיד את זה, ואני אומר את זה בשידור. אני מעריץ אותך, אנחנו בקשר מאז אותו יום מר ונמהר.
כן, נכון.
טוב, תשאל אותו מה שרצית.
לא, רק דקה, לפני זה.
לפני זה, לאט לאט.
לאט לאט, צחת שלי, אתה אומר את דלה דלה. דלה דלה. הנה תלמד.
שוואי שוואי.
לא, לא, דלה דלה, הנה אני אצא, שנייה. ברוך, בכמה משפחות ביקרת עד עכשיו?
למעלה מ-450, משהו כזה.
וואו. כן, 400 משפחות שכולות.
כן, כן, כן. אגב, גם של המסיבה, לא רק של חיילי צה"ל.
זאת אומרת, כל יום אתה יוצא כן. ליום כן? של ביקור משפחות כן? שכולות.
כן.
שתיים של כאילו מסתכל על...
כן, ושתבין שבין לבין אני גם עובד. אני גם עובד בארגון המורים, ואני... אתה יודע, אני אספר לך סיפור, יום אחד הייתי ברעננה, בניחום אבלים, ורעננה זה גם עיר שאני עובד בה, בתור נציג של ארגון המורים, והייתי, שילפתי בין שתי חטיבות ביניים שהייתי שם, והלכתי לנחם את אחת המשפחות, ויצאתי משם חצי קלאץ', ראיתי את האמא, את האבא, אתה יודע, זה בכל זאת משפיע עליי, והלכתי לחטיבת ביניים, ואיזה מורה אחד התחיל להגיד לי, תשמע, אתה לא מאמין, לקחו לי שעה, הסתכלתי ככה עליו, אמרתי לו, תודה רבה לך, איזה כיף, שמשהו, יש משהו נורמלי. אבל מה זאת אומרת? סיפרתי לו מאיפה באתי, אז הוא אמר לי, ברוך, עזוב, שכח מה שאמרתי לך, הכל טוב. אמרתי לו, זה דבר שטותי וזה הפיך, בתוך דקה סידרתי לו את הבעיה שלו, אבל... אתם יודעים, אני אומר לכל האנשים, תצאו, תבלו, תאכלו, תלכו למסעדות, כן תמלאו את מדינת ישראל. הישיבה מול המסכים כל הזמן, זה משהו שמשגע. ולכן צריך לעשות גם חיים נורמליים לצד כל המלחמה הזאת.
וברוך, היה לנו פה בהקשר הזה שאתה אומר מסכים ולא לצפות, ניהלנו פה ויכוח, לגבי אופן הסיקור של הנופלים, אני טענתי שביום כזה צריך להפקיע את כל השער, עם כל תמונות הנופלים.
את כל העמוד.
את כל העמוד השער, ועם תמונות הנופלים, ולספר את סיפורם, ינון חולק עליי.
אני אמרתי שהכותרת הראשית צריכה להיות המשך הלחימה בחן יונס, המשך הרחבת הלחימה למערב חן יונס, כפי שעשו באותו יום, ואז מתחת את כל התמונות. כלומר, שהכותרת הראשית בעצם לא תהיה הנופלים, הכותרת הראשית תהיה המשך המלחמה, המשך התנופה, המשך המאמץ המלחמתי, ודחיקת האויב.
ורק נאמר
שבו... זה לא סותר את זה, וזה לא סותר את זה.
לא, אבל בסוף שער לא... לא. כשאתה עורך, ואתה עורך מהדורה, אתה צריך להחליט עם מה אתה מתחיל, וכשאתה עורך בעיתון, אתה צריך להחליט מה הכותרת הראשית. ואנחנו שואלים אותך, מה אתה חושב?
אני אגיד לך משהו, כהורי שקול, הפחד הכי גדול שלנו, כהורים שקולים שישכחו את הילדים שלנו. כי כשאתה מאבד את הדבר הכי יקר לך בעולם, שזה הילד שלך, החיבוק של עם ישראל לא מגיע יש מאין, החיבוק מגיע בזכות הפרסומים שלכם, של כל כלי התקשורת. כי כשיוסי מפרסם, ואתה מפרסם, וערוץ 11, 12, 13, 14 מפרסמים את הסיפורים של הנופלים, השכנים והאנשים שגרים ליד מגיעים, וזה לא סותר את זה וזה לא סותר את זה. מצד אחד כן חשוב לדעת שהלחימה ממשיכה והקורבנות לא נפלו לשווא, מצד שני כן חשוב לנו כמשפחות שכולות שהתמונה של הילד שלנו כן תהיה בתוך העיתון, כי הוא ילד של כולם.
לא, זה ודאי, אין פה, אף אחד לא אומר שהתמונה לא תהיה ולא יהיה סיקור ולא תהיה כתבה בטלוויזיה או לא תהיה תמונה בעיתון, זה ודאי. השאלה היא מה אתה חושב צריך להיות הדבר הראשי, האם המלחמה, ההמשך, החיילים שבקרבות שנלחמים, שפועלים, או השכול.
רק נציין שבאותו יום לא הייתה איזו התפתחות דרמטית בלחימה.
טוב,
לא
אל קרה... תכניס אותו לניואנסים
לא,
עכשיו.
לא, מה זה ניואנסים? כי אתה... זה לא שאתה מציג עכשיו שהיה כאן איזה דרמה, וצהל, לא יודע מה, השלים את, לא יודע מה, נכנס בפעם הראשונה לחאן יונס, וזה, הייתה עוד יום לחימה, אבל...
לא, התפשטו מערב.
אוי, התפשטו מערב, אמרו לסמכת חללים.
אני אתן לכם דוגמה. באותו יום שנפלו לנו 24 לוחמים, אני רוצה להגיד לך שהייתה אווירה מאוד מאוד מורכבת, נקרא לזה בלשון המעטה, במדינה, אפילו השירים של כל תחנות הרדיו, סתם עקפתי אחרי כל התחנות הרדיו, עברתי המון תחנות לשמוע את המוזיקה והכל, המוזיקה השתנתה לאווירת יום הזיכרון, וכן אתה, העיתון, אתה לא יכול לכתוב רק על המשך הלחימה, תשמע, קרה לנו אירוע, אירוע, 24 לוחמים ביום אחד, זה לא משהו שנתפס, והצמד מילים האלה של הבוקר הותר לפרסום, ואתה מה זה עושה לאנשים?
כן.
זה מחרפן את האנשים.
כן.
זה מחרפן את האנשים, ואנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, ותקופה מאוד מאוד קשה, וזה הרגע להגיד לכל עם ישראל, צאו מהבתים שלכם, מצד אחד, לכו תבלו, תאכלו, תשתו בבתי הקפה, ומצד שני, כן, תבואו למשפחות השכולות, זקוקים לכם, צריכים אתכם, החיבוק שלכם חשוב.
ולפצועים, ולפצועים.
ברוך, אני רואה אותו שם.
ברור. פגשתי את יוסי לא פעם ולא פעמיים בתל השומר, ובכל המקומות שנמצאים הלוחמים המדהימים שלנו. ברור, השבוע הייתי שם, חילקנו להם פירות שבשים, הייתי עם נשות ראש העין, עם נומי, לא נקוראים לה, האישה הזאת היא מפעל של איש אחד, שכל כולה מפעל צדקה ומפעל חסד ומפעל אהבה, שחילקנו כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מתנות ואתה יודע, תשומת לב הקטנה הזאת לפצועים שלנו בכל בתי החולים, ברור שללכת אליהם, איזה שאלה בכלל. אני לא מפקיר אף אחד ולא שוכח אף אחד, לצד המשפחות השכולות, אני מקפיד ללכת, לפחות פעמיים בשבוע בערב, ללכת לפצועי המלחמה, לצערנו הבניין הכל הזה מתמלא, היה בהתחלה קומה אחת, הפך להיות מחלקה, הפך להיות בניין, עכשיו יש כבר שניים. לכן זה משהו שעדיין לא מדברים עליו, כל הנושא של הפצועים שלנו, אבל ברור, איזה שאלה. חובה ללכת אליהם, זה זכות ללכת אליהם,
ברור.
זה זכות.
ברור, ברמה האישית, הביקורים האלה, באיזשהו אופן גם מקלים עליך, מכבידים עליך, מה זה עושה לך?
מקלים עליי מאוד, כי אני חוזר עם אנרגיה, שאני אומר לעצמי, תראה ברוך, אותה אמא שקולה שאמרה לי, תודה שבאת, חזקת אותי, תודה שאני בא לפצוע, והוא אומר לי, תשמע, אתה נותן לי כוח להמשיך הלאה, ואני אומר להם כל הזמן, קומו על הרגליים שלכם, ואני נותן להם את המזוזה הזאת, ואומר להם, תשמעו, תתקע אותה, אתה בתוך הבית שלך. אתן לך דוגמה קטנה, יש חייל שנפגע בצורה אנושה, ממש, אביעד חיים שמו. הבחור הזה, כתבו לי, אולי זה 30 אנשים שונים, אם זה חברים שלו, מהמשפחה שלו, לבוא לבקר אותו בבית חולים, איפה לו בטיפול נמרץ. כשהגעתי לבית החולים, אבא שלו, אלון, ראיתי אותו עם הדיסקית של הילד על הצוואר. לפני שבכלל אמרתי לו שלום, אמרתי לו, אלון, תוריד מיד את הדיסקית שלך. הבן שלך חי. אתה לא יכול לשים את הדיסקית על הצוואר שלך, ואשתו נועה אמרה לו, תקשיב לברוך, כי אמרתי לו, אני הולך עם, עם הדיסקית של הילד שלי עמית על הצבא, אתה חייב להוריד את זה מיד. עלינו למעלה לטיפול נמרץ, והתחלתי לדבר אל הילד, ואז באותו יום עליתי לשידור אצל דידי הררי, וביקשתי מדידי הררי בשידור חי לברך את, את, את אביעת חיים בן נועה, ולהדליק לו נר, ואתה לא תאמין, קרה נס הניסים, הבחור הזה הוציאו לו את הנשמה, ועכשיו הוא נמצא בתל השומר, השבוע ביקרתי אותו, והוא יושב על, על כיסא גלגלים, כן, יש לו שיקום ארוך מאוד הולך להיות לו, אבל ברוך השם הוא חי, הוא חי, ואבא שלו אמר לי, ברוך הכוחות שאתה נתת לנו ב, 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 בשעה הכי קשה, שאמרו לנו שזה הולך להיגמר, בזכות הכוחות האלה, העברנו את הכוחות לאביעד חיים, ואני פשוט דיברתי איתו, ושרתי לו, זה הדבר, זה הדבר.
כמה שנים עברו מאז שעמית נפל?
ב-12 במאי 24 יהיו 4 שנים.
4 שנים. אתה מסתכל עכשיו 4 שנים על 4 שנים האחרונות, יש לך פרספקטיבה כבר שאתה יכול להסתכל?
בטח, לכן אני הולך לכל המשפחות האלה, כשקרה לי האסון, מה אני אגיד לכם, חרב עליי עולמי, עמית היה בן יחיד שלי, לא היה לי כלום, לא הייתה לי אישה, לא היה לי כלום, באתי הביתה, אני גר בבית מאוד מאוד גדול, מאוד יפה, במגדל כל כך יפה, באתי הביתה, הרגשתי אומלס, הבדידות הרגה אותי, הרגה אותי הבדידות, וכשאני באתי הביתה, ומי שחיזק אותי הכי הרבה, זה אותם משפחות שקולות, אותם הורים שקולים, אחים שקולים שלא עזבו אותי לשנייה אחת, ואני רוצה להגיד לכם, כשאני התחלתי טיפה להתאושש, אני נשבעתי, שאם יהיה חס ושלום למשפחה כזאת, אני אסע, ואני אלך, ואני אחבק, ואני אחזק, וזה מה שאני עושה מיום הנפילה של עמית, והשביעי לאוקטובר זה, מבחינתי, זה המשך של מה של כל העשייה שלי, למשפחות השקולות, כי אני יודע מה זה. אני יודע מה זה לאבד ילד, כשאני מגיע לאמא, מגיע לאבא, מחבק אותם, מחזק אותם, זה, 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 זה משהו שהוא בתוך ה-DNA שלי הפך להיות. כשאני שומע, הותר לפרסום, אני אומר, ברוך, יאללה, קדימה, לך תאתר איפה הוא נמצא, איפה המשפחה נמצאת, לא שואלים שאלות, באים, מחבקים, ואני מסתכל להם בתוך העיניים. השבוע הייתי אצל משפחת ג'רבי ברצליה, הגעתי לשם, ואתה רואה את הילד שלהם, אורי ג'רבי, אתה רואה את הילד, אתה רואה עמית, ספורטאי, ספורטאי, ציירת, ציירת, הם מדהימים, הורים שפשוט דפקו להם בילד, ונצרו להם החיים. ואבא שלו אמרתי לו, ולאמא שלו אמרתי להם, דבר אחד אני מבקש ממכם, אני מתחנן, תבחרו בחיים. אני יודע שזה קשה, שזה לא פשוט, אבל את השמחה של הילד שלכם, אסור להפסיק, אסור להפסיק את השמחה של הילדים שלנו. אלוהים בונה שם כנראה נבחרת מטורפת, כי תראה את מי הוא לקח. את הטובים של הטובים של בנינו, את כולם הוא לקח, זה פשוט לא יאמן, ואני הולך למשפחות, ואותי זה לא משנה, אם הוא ספרדי, אשכנזי, יהודי, לא יהודי, לא משנה לי כלום, לא משנה, אני לא שואל שאלות, אני פשוט בא, מחבק את המשפחה, הגעתי למשפחה שלא יודעים עברית, הגעתי לאיזה אמא אחת, שהייתה מתרגמת של בין המהרית לבין עברית, והיא לא הבינה מה אני עושה פה, היא שאלה אותי, למה אתה בא? אמרתי לה, בן שלך הוא כמו הילד שלי, והיא בכתה כל כך, היא אומרת לי, אני לא ידעתי כך בישראל. אמרתי לה, הילד שלך הוא ילד של כולנו. הוא ילד של כולנו. ברגע שהילד שלך לבש מדי צהל, הוא הבן שלי. כך אני תופס את זה. והיא לא הבינה בהתחלה. היא אמרה לי, אבל אתה לא אתיופי, למה אתה פה? אמרתי לה, זה ילד שלנו. אין דבר כזה, אין אתיופי, לא אתיופי. אין חיה כזאת. הילד שלך הוא ילד של כולנו. הוא ילד של כולנו, זה הדבר. לכן, אתה יודע, בתל השומר, יוסי גם פגש את החבר'ה האלה, הוא היה שם. המסר המרכזי של כל הלוחמים, האחדות של עם ישראל, השיח של השישי באוקטובר אסור שיהיה, אסור שיהיה יותר. זה שיח שאסור שהוא יחזור. צריך לחשוב בדיסקט שלנו שיח חדש, שיח מכבד, שיח מאחד. זה השיח החדש שחייב להיות במדינת ישראל. זה השיח.
אוקיי.
אוי ואבוי אם לא ינבו את זה.
ברוך בניגל.
תודה על כל מה שאתה עושה.
אבא של סמל ראשון עמית בניגל, זכרו לברכה, שנפל ב-2020. והיום אבא של אור. אור חי.
כן.
אור חי בן 4 חודשים.
נכון. נכון. ושנלך לשמחות, אמן.
אמן.
טוב, תודה רבה, ברוך.
תודה רבה לכם.
פרסומות. שלום, אופיר ליברמן.
שלום, שלום.
מנהל גידולי השדה של קיבוץ נירם.
נכון.
מה שלומך?
בסדר, מורכב, אבל בסדר, בסדר גמור.
איפה אתה עכשיו?
אני בנירם. חזרתי לפה עם אשתי כבר לפני חודשיים.
וואו.
ובסך הכל עובדים, אין לנו ברירה, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר את מה שאפשר, וזהו. מאוד משתדלים.
החקלאות חזרה?
חקלאות חזרה, אחת הבעיות עם חקלאות, במקרה לפני יומיים נפגשתי עם יושב ראש פורום תקומה, ואמרתי לו שאחת הבעיות בחקלאות זה עיתוי. זאת אומרת, אם אני מאחר, זה הפסדתי שנה.
כן.
אז הייתי חייב לזרוע את החיטה, גם במקומות שהיו מאוימים נונטט, נכנסנו בהפסקת אש עם הבטחה של הצבא, אבל היינו חייבים לעשות את הדברים, כי אחרת אם לא היינו זורים, אז בעצם הפסדנו שנה.
כן.
אחת הבעיות הקשות זה עכשיו כל הנושא של הכתיפים.
כן.
המון פרי נופל על הרקפה. עכשיו, המתנדבים פשוט זה מדהים, אבל זה לא פותר את הבעיה, ואני מניח שגם... תראה, כשמגיעים מתנדבים שהם קצת מבוגרים, אני לא יכול להעלות אותם על סולמות, כל מיני דברים פרקטיים, שבסופו של דבר המון פרי נשאר על העץ.
כלומר, אין מספיק מתנדבים...
זה לא שאין מספיק, יש המון מתנדבים, ואני מניח שזה גם ילך וירד, כי אנשים בסופו של דבר זה לא פתרון. יש כתיפים לדוגמה, כתיף אור ליצוא, שאתה כותף עם הכתפות, וזה צריך להיות כתיף מאוד עדין ומקצועי.
כתיף של מה?
אור, קלמנטינה אור.
אה, אוקיי.
ועוד כהנה וכהנה, זה מורכב. כמו שאמרתי, מגיעים אנשים שהם קצת יותר מבוגרים. אז אני לא יעלה אותם על סולמות.
Mm-hmm.
זה מסוכן, מי שלא מיומן יכול ליפול.
כן.
אז... אבל באמת, המתנדבים זה פשוט מדהים.
איך היו?
עם ישראל בגדולתו.
תגיד, מה...
איך היו התחושות בחזרה לקיבוץ? גם ברמת הביטחון וברמה האישית?
תראה, ברמה האישית, בשבועיים הראשונים עוד היה פה קשוח, כי גם היה לנו סוללת... מרגמות בתוך חצר הקיבוץ. עכשיו זה קצת פחות קשוח, לפחות מבחינת הרעשים. מבחינת הביטחון, אז זה נורא אינדיבידואלי, ברמה האישית אשתי ואני פחות מפחדים. אבל אני חושב שעכשיו בסך הכל, זאת אומרת, יש פה כמויות צבא, יש צבא בתוך הישוב, יש צבא מסביב. קצמים כמעט ולא יורים, פעם אחרונה היה לפני 4 ימים לדעתי. אז מבחינת הביטחון אני מרגיש די בטוח. קצת, אתם יודעים, כרגע אנחנו לבד, יש בקיבוץ מעט מאוד אנשים, סדר גודל של 10 שישנים פה קבוע.
עד כמה הקיבוץ נפגע ב-7 באוקטובר?
לשמחתנו לא הצליחו להיכנס למחבלים לנירם. הייתה פה איזה רפשצית תותחית, וכיתת כוננות אלופה, שהצליחו למנוע מהמחבלים להיכנס, כמובן ביחד עם כוחות צהל, ולאחר מכן שהגיעו לפה היחידה הטקטית של מגב, אבל ההתחלה התקבלו פה כמה החלטות, כמו למשל כשנפל פה החשמל, והיא לא נתנה שירימו את החשמל, כי היא אמרה שהיא רוצה שהשערים יישארו נעולים. ועוד... וישר עם חבר'ה של הכיתת כוננות, היא חימשה אותם והם התפזרו על הגדר, והצליחו להרוג כמה מחבלים שהגיעו ממש עד לגדר.
ובאמת הם הגיעו לשער ולא הצליחו להיכנס?
בשער הקדמי הגיע טנדר ולא הצליח להיכנס.
מדהים, מדהים. אז עכשיו אתם עובדים בחקלאות עד הגדר?
אנחנו עובדים עד הגדר, אנחנו הצלחנו לברוא את כל השטחים ממש, שסמוכים לגדר, חלק עשינו בהפסקת אש, וחלק לאחר מכן, כמובן בתאום עם הצבא והכל.
ואיך התחושה כשאתה עובד עם הטרקטור על הגדר?
קשה, קשה, בדיוק, זה לא קל. אני חייב לציין, אני הסתובבתי שם הרבה, כי לא הסכמתי שעובדים שלי ייכנסו אם אני לא נמצא. היא לא הייתה נעימה בהתחלה.
אתה חמוש?
לא.
למה?
כן, אני חושב שב-99% מהחיים זה פחות...
הבעיה היא באחוז.
נכון, ובאחוז, אתה יודע, תראה, אחת הבעיות עם נשק באמת, זה שרוב האנשים, והיה לי נשק פעם, החזרתי אותה, רוב האנשים עושים את המינימום ההכרחי, שזה את כאילו כדורים בשנה. שזה מה שהידע שלך בירי, בוא נגיד שלא הייתי... לא הייתי סומך על עצמי אפילו, שאני אעשה את הדברים כמו שצריך, אפילו לא, לא יודע איך זה לראות בבן אדם מעשרה מטר. באמת, כאילו, אני לא יודע.
היית בקרבי בצבא?
הייתי נחלאי, אבל הייתי במודיעין.
אוקיי.
ובסך הכל, אני חושב, אז התחושה היא לא נוחה, שאתה מסתובב שם למטה, התחושה הייתה לא נוחה, היום זה קצת יותר... רגוע, כי באמת רואים גם את הארץ מהצד השני, וגם את כמות הצבא, אבל התחושה, גם בהפסקת אש, היא הייתה לא נוחה. כל הזמן אתה אומר, אנחנו עלולים לחטוף טיל או דבר כזה, פעם אחת הייתי שם עם מישהו שאנחנו כמעט בטוחים שירו עלינו מן הקל, כדורים, לא יודע להגיד ב-1000%.
מה עכשיו כאילו?
לפני חודש.
אוקיי.
אבל מאז שום דבר.
אתה יכול להפיין מי חזר, קודם כל בכמויות באחוזים, מי חזר, מי יכול לחזור, האם זה יותר מבוגרים או בעלי משפחות? אני למשל שמעתי מקרה מפונה מטולה, למשל שאצל המבוגרים יותר, הם יחזרו בסבירות יותר גבוהה, לא כולם כמובן, אצל הצעירים פחות.
תראה, קודם כל מבחינת צעירים כרגע הם לא יכולים לחזור כי... כל מי שיש לו ילדים, אין פה מערכות נכון. חינוך.
אז כמה חזרו אגב באחוזים?
בנירם אני אומר לך, כרגע יש 10 מתוך 500.
10 מ-500? כלום.
כן. אבל כמו במבצעים קודמים, למרות שפה זה משהו אחר, זה מלחמה אחרת, אתה יודע, אני אומר שדיברו איתי על תחושת ביטחון, אמרתי, אני לא רוצה לשמוע את זה יותר, אני רוצה ביטחון. תחושת ביטחון הייתה לנו 23 שנים.
אז מה הערכה שלך? כמה יחזרו?
אני מעריך שאולי 10-20% לא יחזרו, והרוב כן יחזרו. הרוב כן יחזרו. כמובן שזה הכל תלוי בסוף, באיך תסתיים המלחמה, ואיזה התחייבויות המדינה תיתן לשקט באזור, למרות שאנחנו יודעים שכל התחייבות כזאת היא בעצם סוג שלה לקרח. אבל כן, אני מאוד מאוד מקפיד שיפסיקו להגיד לי תחושת ביטחון, אלא אני רוצה רק ביטחון.
ברור. מה אתם גדלים השנה?
אנחנו כרגע עסוקים בקטיפים, בעיקר בקטיפים. זרענו תפוחי אדמה מעל 1,000 דונם.
וואלה.
זרענו חיטה מעל 5,000 דונם.
די.
כן.
וואו.
וגם למזלנו, ביום שפינו אותנו, אז אני לקחתי את כל התאילנדים איתנו למלון, ולשמחתי הם לא עזבו בזכות, גם בזכות הדבר הזה.
אוקיי, okay, יפה.
אז הם נשארו.
יפה.
והחזרתי אותם לפה אחרי חודש.
אז ועדיין אתם צריכים מתנדבים, למרות שהתאילנדים לא עזבו?
כן, אני ספציפית עבדתי עם קבוצה, עם שתי קבוצות של פלסטינים, גם מעזה, גם בבננות וגם בפרדס.
אוקיי.
נרגו לנו פה 8 פלסטינים באותו יום.
מה זאת אומרת?
8 פועלים שהיו בדרך לבננות ברכב הסעות. החמאס הרגו את כולם. בצומת הקשתות. יוסי מכיר את צומת הקשתות.
מה, הם ירו, הם ידעו של פלסטינים?
לא הכרתי את האירוע הזה, אופר.
נהרגו 8 באוטו אחד.
הם ידעו
שהם... הם היו מגיעים מרעת, הם לא היו מגיעים מעזה. הם ישנו ברעת. אז הם הגיעו מרעת ברכב הסעות.
כן.
המחבלים עברו שם, צומת הקשתות הלאה.
הם ראו רכב, ירו עליו, הם לא ידעו מי ברכב.
בדיוק, הרגו 8. ועוד קבוצה אחרת שהייתה בפרדס, ברחו מהפרדס, אז מתוך 10 הם ירו ב3, הם נפצעו. וכל השאר ברחו לתוך הפרדס, והצלחנו לחלט אותם ב5 בערב.
של עזתים?
עזתים.
והם כבר בעזה?
הם נסעו מפה ליריחו לדעתי, או רמלה, ליריחו, רמלה, לא יודע, ומשם כנראה לא יודע לעזה, התנתקתי מהם.
אוקיי.
אז חסרים לך 20 פועלים בעצם, סדר גודל.
נכון, ואני הגשתי בקשה להגדלת כוח של תאילנדים. אני גם ביקשתי ממנהלת תקומה, שכרגע לפחות לעוטף עזה יבטלו את המכסות, שכל אחד יוכל להביא כמה שהוא רוצה, אנחנו לא נביא יותר ממה שאנחנו צריכים, ונעשה גם, נעשה מה שנקרא עברות בין יישובים, כי יישוב שצריך כרגע לפרדס, יכול אחרי זה לתת את זה ליישוב, שצריך את זה לדברים אחרים.
אוקיי, עופר ליברמן, מנהל גידולי השדה של קיבוץ נירם, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, ושיהיה לנו יום שקט.
100%. עכשיו נדבר עם דוקטור יגאל ורדי, סופר, פילוסוף וגרפולוג, שהוציא ספר הקונספציה, הקיבעון המנטלי במודיעין ופתרונו. הספר נכתב בעקבות אירועי 7 באוקטובר, מבוסס על יותר מ-40 שנות מחקר בנושא הקונספציה מנקודת המבט של המודיעין, וגם מנקודת מבט פילוסופית של תורת ההכרה על אודות הבנת המציאות. שלום לך דוקטור ורדי.
שלום שלום, בוקר טוב.
מה התזה העיקרית בספר?
תראה, קודם כל צריך להבין שבשביל העשירי הופתענו הרבה יותר מאשר יום כיפור, ונופתע פי 100 בקרוב אם לא נסיק לקחים. בשביל להפיק לקחים צריך להבין שקונספציה, שזה אידיאולוגיה, דעה קדומה, השערה, משתלטת על העובדות וגורמת לאנשי המודיעין וגם לקברניטים להיות עיוורים לעובדות. על מנת להתגבר על העיוורון הזה, צריך להבין קודם כל מה זה קונספציה ולהבין מה החלופה. אז קודם כל יש קונספציה ברמה גבוהה שזה אקלים התרבותי. ברגע שיש לך אקלים תרבותי בתת הכרה קולקטיבי, יש לך רגשות אשם שהכיבוש הוא 67 ולא מבינים שהכיבוש שמכועסים עלינו שבנגדנו זה 48, כלומר שהפלסטינאים לא מקבלים את האישות הציונית, אז אתה פשוט מבין את המציאות יותר נכוחה. שתיים, הקונספציה של איחולים לשלום גרמה לאדם כמו הרמטכ"ל בוגי אלון להגיד שהטילים של החיזבאללה יעלו בחלודה, וגרמה לאנשים, לכל האלופים בצהל בדימוס או בלא בדימוס לומר החמאס מורתע, כאשר העובדות, כמו שאומר ועדת הגרנט ביום כיפור, העובדות היו ידועות, אבל הפרשנות, כלומר הקונספציה גרמה...
מה הייתה הקונספציה?
הקונספציה?
כן, מה הייתה? כולם מדברים שהייתה קונספציה. מה הייתה הקונספציה?
קודם כל, איחולים לפרנסה טובה ולשלום. לא רוצים מלחמה. כלומר, לא היינו באווירה של צבא התקפה לישראל, אלא היינו באווירה של צבא הגנה בשעננות, בניוון. זה ברמה של קונספציה של מקרו. באשר למיקרו, בתחום המודיעין, המודיעין פעל אפילו ללא גרם של איפכא מסתברא, של סנגור השטן. הם אספו מידע רב, אגב, כשאני אומר אספו זה במרכאות, כי אנחנו יודעים ש-8200 לפי מה שכתוב, לא עבד, היומינג לא עבד, התצפיתניות דיווחו ולא התייחסו. למה לא התייחסו לעובדות? משום שהייתה פה איזושהי קונספציה, אם אין דברים אחרים, כמובן, זה יד נעלמה קונספירטיבית. הקונספציה לא אפשרה לעובדות לדבר, לומר את שלהן.
אחד אני לא יודע, מר ורדי, כן היה איפכא מסתברא, והאיפכא מסתברא חשבה את אותו דבר, אז אני לא יודע, נראה לי זה קצת מהיר מדי להוציא ספר על המלחמה ועל המודיעין.
לא, לא, לא,
אבל רגע, דקה, דקה, זה לא נכון, זה לא נכון, אז אני אדייק אותך, היה איפכא מסתברא, אפילו בערכת המצב האחרונה לפני החגים, כששבק ואמן הוציאו את הערכת המצב, וגיבשו הערכת מצב ל-2024, והם התחילו עם עזה, הם העבירו את זה למוסד כדי שיעשה לזה איפכא מסתברא, והאיפכא מסתברא תיקף את זה. אז לומר שלא היה איפכא מסתברא,
מה זה תיקף? תיקף
את מה שהם אמרו, הם בדקו, הם הוציאו את זה למוסד, המוסד בדק את אותה הערכה של אמן יחד עם שבק לשנה בעל עזה, וחזר עם אותם ממצאים, אני גם יצא לי לקרוא את המסמך.
בעצם לא הביא איפכא מסתברא.
לא הביא, הוא אמר, אתם צודקים, גם אחרי שבדקנו את זה כצוות איפכא מסתברא, זה נכון. שתיים, אני אומר לך משהו לגבי התצפיתנים, ונעשה קצת סדר בסיפור הזה של מה ידעו, מה לא ידעו. זה לא שלא ראו או לא ידעו מה התצפיתניות אומרות. כל תושב עוטף עזה ראה את זה, כל קצין בצבא ראה את ההיערכות של חמאס. אז הקונספציה הייתה אחרת. הקצינים הבכירים בצהל באו אליהם ואמרו להם, תראו, אנחנו רואים מה אתם רואות, אבל מה שאתם רואות זה בניין כוח של חמאס, ולא כוונה. אחד מהם אפילו אמר להם, תראו, זה כמו שנלך לבח צנחנים או לרמת הגולן, ונראה את הכוחות מתאמנים מול חיזבאללה, מתאמנים מול חמאס, מתאמנים מול היוש. מה אנחנו עכשיו יוצאים למלחמה? שנייה, מה יוצאים למלחמה? אנחנו יוצאים עכשיו למלחמה? לא, אנחנו רק בונים את הכוח, אנחנו מתכוונים להפעיל את הכוח. זהו.
יוסי, תשאל אותי כרגע מה המודל החדש. אני רק אפתח ואומר שביום כיפור, שגולדה פוגשת את חוסיין, שזה מידע דרמטי, ולא שם אותו במשקל של 100%, זה מראה לך שקונספציה מעבירה את העובדות, מעבירה אותנו מהעובדות. בסדר, יש עובדות, אבל יש קונספציה, וזה כל התיאוריה הפסיכולוגית.
נשענת על חומרים מהאמן, מהשב"כ,
אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, לא.
רגע, אז אני עכשיו, אני לא עושה כרגע בתחקיר של השביעי לעשירי, אני נותן פה מודל פסיכולוגי, והמודל עכשיו בשתי דקות, אני אגיד לך מה המודל.
מה החידוש? מה החידוש? עזוב אותנו מהמודל, יקירי, מה החידוש?
החידוש שלי.
שהוא?
עכשיו הרציתי על זה ביום ראשון בקהילת המודיעין, אצל השואלים הוותיקים, ויכול להיות שהמודל הזה ייכנס עכשיו לסדר עבודה חדש במערכת המודיעינית כתרגיל עבודה. יבדקו את זה. אני טוען שכמו שרופא בודק אותך כשאתה בא עם צינון, יש לו בצד שמאל, במוח שלו, במערך המנטלי, קלאסיפיקציה, לא איפכה מסתברא אחד. יש לו תרחישים, מה שקרוי בצבא ובמשטרת דפאות, דרכי פעולה אפשריים, תרחישים רבים, לפחות 4, 5, 6, לא אחד מהם. והתרחישים האלה זה סינדרומים, זה לא השערות של השערה אחת. סינדרומים זה איזה קבוצת סימנים, גם מודיעין אלקטרוני, גם מודיעין אנושי, גם אלמנטים של פרשנות של תהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים של האויב. הכל יחד בונה, אתה חייב לבנות מספר תרחישים, ולכן כשאתה בא עם צינון לרופא, הוא אומר, זה צינון, זה הלקט ריאות, סרטן או משהו אחר, יש לו 4-5 אופציות. ולאחר מכן יש משהו נקרא בפסיכולוגיה, סגירת תבנית. מה העובדות, לאיזה תבנית היא נסגרת יותר, דומה יותר, זה נקרא בשפה מקצועית, pattern recognition, זיהוי של תבנית. וזה לא היה. עובדה שאלוף ידלין 4 ימים לפני האירוע, שיש לו ועדת מכון מחקר, מודיע שהחמאס מורתע. זה לא רק הוא. זה גיורא היילנד, וזה היימן. אין אחד שלא דיבר ככה. זה גם כוכבי. אין אחד. ואנחנו צריכים להבין, וזה מה שאני כותב בספר, שאי אפשר בלי קונספציה, שתיים, שיש נטייה טבעית לאדם להיות מקובע באופן דוגמטי בקונספציה, ואי אפשר להריב נגד הקונספציה, אבל אפשר לבנות קלסיפיקציה חלופית. וזה המודיעין לא עשה. לא היה לו עוד אופציות, לכן מרחב הראייה שלו היה מצומצם, והוא נקלע באופן פנאטי, הייתי אומר, לא רק דוגמטי, לקונספציה אחת. ולכן בספר
שלי... הקונספציה הייתה שהאויב לא רוצה מלחמה.
זה אחד מהדברים, כן? הוא לא הביא עוד. וברגע שקונספציה קיימת היא משתלטת על העובדות, זה קרה אצל מה שוועדת הקרנת אמרה על יום כיפור. העובדות הידועות, הפרשנות בסוגריים, הקונספציה הייתה מוטעת.
אוקיי.
הקונספציה היא משקפיים שמשתלטות על העובדות.
אוקיי.
בספר שלי אני מציע מודל חדש, ויכול להיות שבעקבות גם ההרצאה שנתתי בקהילת המודיעין, אומרים שיכול שזה ייכנס עכשיו לסדר עבודה חדש.
דוקטור יגאל ורדי, מחבר הספר הקונספציה, הקיבעון המנטלי במודיעין ופתרונות, תודה רבה.
תודה.
אחד היה איפכא מסתברא, כמו שאמרתי לך, איפכא מסתברא, בכל המקרים איפכא מסתברא חשב אותו דבר, וזה אחת התקלות, והדבר היותר מעניין, זה שהצמרת רצתה אנשים שחושבים כמוה, ולכן כולם נראו אותו דבר, וכשאנשים אתגרו אותם, הם מצאו את עצמם בחוץ. הם לא מוצאו את עצמם בתפקידי מפתח.
זה דבר מדהים מה שקרה לנו. מדהים, כן. באמת. והכל סוד. בתודעה. נכון. כי האינפורמציה הייתה, המודיעין היה.
נכון, אבל הכל... הפרשנות, כמו שאומר אתכם, הם לא רוצים מלחמה, הם לא רוצים, הם בונים את הכוח. וכשאחרים חשבו, או התגירו את המערכת, או הקשו עליהם, וכמו שאמרת לך, וינטר זה לא סיפור של כיפה, זה סיפור של אופי. וינטר הפריע להם אצבע בעין, כי הוא חשב אחרת. זה לא, יש קצינים דתיים. אני יכול לספוך אותם, אמרנו, טולדנו ווירוב ואסור גם סוג של דתי, אני חושב, אפשר להגדיר אותו כדתי, והרצי, ויש קצינים דתיים, פשוט מי שהתאים להם.
אבל זה דתיים אחרים.
דתיים אחרים, בסדר.
זה לא זיני, זה לא וינטר.
איך אסור לא אלוף פיקוד, תסביר לי, למה אסור לא אלוף הפיקוד? למה הוא נשאר באקה? עכשיו כתבתי את זה בזמן אמת, למה? תודה רבה, איך טולדנו, אני חייב מילה על טולדנו. אתה מגדל קצין, שם אותו מזקץ, תפקיד ראשון לפקד אוגדת עזה, אחרי זה אתה מקפיץ אותו לפיקוד, אותו פיקוד, פיקוד דרום, למה אתה לא מעביר אותו לאוגדת היוש? למה אתה לא מעביר אותו לפיקוד צפון? הוא לא דרך בפיקוד צפון, אתה יודע? הוא לא עשה שום תפקיד חוץ מכשהם מפקד במלחמה. שימו אותו מחט בלבנון, בגזרה הזו, שימו אותו קצין אגם שם, שימו אותו מפקד אוגדה, כשיקיר גזרות אחרות, איך אתה בונה קצין ככה? שימו אותו, הוא אפילו היה מחט גזרה, לא היה מחט חטמר, אבל מה, במסגרת הנסיכים הזאת, אתה מקפיץ אותם? על מה ולמה? איפה היו כל המפקדים שקידמו אותו? ובעבר אמרתי לך גם על חליבה, מי רחת מבצעים עד עכשיו, הוא 11 שנה בקריה על מדי א', זה הגיוני, איך אתם בונים קצינים?
טוב, מטפל.
תודה. ועכשיו שיר.
רגע, יש פרסומות קודם.
אוקיי.
תן לי איזה פרסומת קטנה. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
מה אני אומר?
מה אתה אומר?
אין לי מושג, כי אני לא מבין מה אני אומר.
אוקיי.
אין לי מושג, אני אומר, 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 אבל לא מבין מה אני אומר. הכל בסוף נשאר סתום, לא ברור, לא זה. טוב, מה...
מה, סוף סוף בחרת שיר יפה?
אתה...
סוף סוף אתה, אני סייעתי לך באגף.
אתה הבאת את הזמר, אני הבאתי את השיר.
תביא,
זה שיתוף פעולה.
כן.
שיתוף פעולה. אז יואב יצחק זה הזמר. נחשו איזה שיר. נחשו איזה שיר, אני אתן לכם רמז.
מי שפוגע עכשיו בוואטסאפ, אנחנו נקריא את שמו.
אני אתן לכם רמז, זה בהופעה חיה.
ובהיכל התרבות, וזה אחד הביצועים הכי יפים בהופעה חיה.
כן. טוב, אז זה השיר, זה הזמר, זה האירוע.
חג שמח.
שטו בשבט שמח. ולמי שחוגג, מי שחוגג, לא רוצה פה, משה חוגג ומי שחוגג, בסדר? אז תאכלו פירות יבשים, ושלברך לפני זה בורא פרי העץ, תודה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם, בביטוח המקיף לרכב, כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
צלצולי פעמונים בתוך ליבי מהדדים עליהם הדרך אם היא פוגש ליבי אומר ומתרגש עוד אין לי כאן למענך מותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך אני אל מול ביתך
שירו
עיניי עיניי זלגו דמעות של אושר חיי היו ימים של אושר עיניי זלגו דמעות היינו יחד זוג תמימים קצת שובבים מעט שונים חיוך קומה בוער בי יש מלטף קצת מתרייש הולך אדם הזמן חולף ותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך
נשמע את הקהל,
נשמע את הקהל. עיניי, זלגו דמעות של אושר. חיי, היו ימים של בוסר. עיניי, זלגו דמעות.
תודה לשר פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר שערכו והפיקו. תודה לבני שאולסקי וסתיו קורנס שהיו אחרים על השידור. וגם לאורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ושני רומנו. תודה לכולכם, תודה יוסי יהושע.
תודה אינון.
תודה לכם, שיהיה לכם שבת שלום וגוד שבס, גוד שבס.
פזמון אחרון.
עיניי, זה לגוד מה.